עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן וצביק השרף.
שלום לכם וערב טוב, יש שם הרבה מאוד פעילות ספורטיבית וזה כבר טוב. אז נפצח קודם כל במחזור השני בליגה האזורית, בקונפרנס ליג, לסק, לינץ, האוסטרית, תארח את מכבי תל אביב בשעה 19:45, המשחק ישודר בספורט 3. מכבי חיפה תתארח בברלין אצל אוניון, המשחק ישודר בשעה 10 בספורט 4. עוד שידורים מהליגה הזו, זוריה תארח את רומא, זה קורה ב-19:45 ספורט 2, ובשעה 10 טוטנהאם תארח את מורה, זה משודר בספורט 3, שוב בשעה 10. היורוליג נפתחת היום, מכבי תל אביב תארח בשעה 9:05 את ביירן מינכן למשחק הפתיחה, המשחק ישודר בספורט 5. אהלן צביקה.
אהלן, ערב טוב.
תשמע, סוף כל סוף הרבה ספורט.
כן, אבל, ספורט אמיתי. ספורט אמיתי.
ספורט אמיתי, אבל בוא תן לי באמת מה שנקרא, נפתח איתך קצת בפילוסופיה. מחזור אחרי מחזור רביעי וכבר מאמן מפוטר, אני מדבר על ריימונד אטפלד, המאמן של נתניה, כבר לשעבר. איך באמת מפטרים מאמן שהוא עונה שנייה, אתה יודע, ואחרי ארבעה משחקים, עזוב מה היה שם, כבר זורקים אותו כאשר המאמן הבא לא יכול לשנות כלום.
תראה, התחיל פה גם בישראל חיקוי של נגיד מאמנים זרים, זה גם התחיל בכדורסל, ויש פה, היו פה עד אתמול שלושה הולנדים, יש פה שלושה הולנדים, ואמרו שהם...
בוא נאמר שהשיטה ההולנדית עד עכשיו לא כך מצליחה.
ואמרו ש... כל הזמן אמרו שצריך להתאים למנטליות המקומית. עכשיו, אטוולד זה שנה שנייה, זאת אומרת, הכירו אותו קודם, אבל כל המשך ההחתמה שלו בקיץ, כשהיה ויכוחים והם הופכים להיות פומביים במקום שהם יהיו בחשאי בתוך המועדון, המנכ״ל רוצה והדירקטוריון לא רוצה וסגל כן רוצה והוא לא רוצה, עשו אותו כבר ברווז צולע בקיץ. אגב, אותו דבר עם קומן בברצלונה, לזה נתייחס אחר כך. עכשיו, ארבע תוצאות, השבוע הוא באמת נשאר עם 10 שחקנים, הפסיד, אני לא יודע מה הוא יכול לעשות שונה, האוהדים כבר לא אוהבים אותו, אני לא יודע ממתי מגביע הטוטו.
עוד מגביע הטוטו לא אוהבים אותו.
עכשיו, אני לא יודע מי יבוא. שחקנים כבר אי אפשר להחליף.
כן. עד ינואר המאמן נתון בסד הזה, המאמן הבא שלא בנה את הקבוצה, וזה עול לא קטן.
ודווקא זה מועדון מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד טוב בישראל, מכבי נתניה, מועדון עם מסורת של מחלקת נוער טובה ועוד דברים כאלה, ואני לא יודע למה זה לא דופק.
נתמקד בזה בהמשך, אורחים ומפיקים, שר פלסנר ומלי בנימינו, ואחרי על השידור ב-103, אילי קונפלד. ברדיו צפון, 104.5, שר בן חמו, על הדיגיטל, ראות מתתיהו ארגון, וג'וני דוב ומאור רטה. אנחנו בכל המדיה החברתית, גם באפליקציית חמל, בשידור ישיר, שידור לייב, בפיד ספורט, באפליקציה הזאת, אפליקציית חמל. תכף נדבר באמת, נמשיך לדבר על נתניה, אז בואו באמת נתקדם, אתה יודע, יש עוזר המאמן, ינהל את המשחק בסוף השבוע מול סכנין, משחק לא קל, לנוכח מצבה של נתניה, ואיך שסכנין נראית, והיא עברה את המשחקים הקשים יותר.
תראה, אבל היה פה עוד דבר. יש משחק ויש פגרת נבחרת, למה למהר לפטר אותו אתמול? יש עוד משחק בסכנין, האם עוזר המאמנים, שני עוזרי המאמנים שהיו עוזרים שלו, יעשו דברים שונים או אחרים?
כן.
אפשר לחכות גם לפגרת הנבחרת.
שי ברדה, שלום לך, ערב טוב.
רון, אני לא שומע אתכם, בכלל.
עכשיו אתה שומע אותי, פה עובדים פה טובי המוחות.
הלך הקו.
הלך הקו. טוב, בואי נעלה אותו מחדש, מלי. בוא נע, אחרי שבנית פה קונסולה, אתה יודע, במיליון תלפים, אילי.
עם כל הפטנטים.
עם כל הפטנטים, והכל מה שנקרא...
צריך לחזור לקורות הישונים.
טאצ'סקרין וכאלה, וכל מיני דברים כאלה שאני יודע איך קוראים להם. בוא נחזור באמת לכוסות לבן.
קופן לא יכול להתמודד ככה בכפתורים.
כן, לכוסות לבן. אבל תראה, אמרת שבאמת, עכשיו אני לא יודע גם מה יקרה אם יבוא מאמן חדש, ואתה החלפת כמה פעמים בקריירה, מאמנים אחרי תחילת העונה, ויבוא ויאמר, תשמע, אני רוצה צוות שלי, צוות... צוות רפואי שלי, צוות מקצועי שלי,
כן, כל אחד לא תופס שלו. בארץ, אם אתה שומע את השמות של המועמדים, אז זה לא תופס בארץ ככה. כשאתה מביא מאמן זר, אז הוא מביא ארבע עוזרי מאמנים שלו, וצוות רפואי, ואנליסט, ומאמן כושר, ופיזיולוג, ופסיכולוג שאתה לא אוהב, ומאמן מנטלי שאתה לא אוהב. נעלם שי ברדה, אוקיי.
Missing in action. אז אתה אומר שפה זה לא יקרה.
לא, אני לא יודע, תראה.
הנה הוא בא לנו לקו. שי, שומע אותי? שי?
הלו.
שומע אותי? שי, אתה שומע...
חלש מאוד.
תחליף מכשיר טלפון.
אתה יכול לזוז עם הטלפון, כי זה כבר, אם אתה שומע אותי חלש, זה כבר...
אני...
איכן שאתה נמצא.
הלו.
עכשיו אתה שומע?
לא. לצערי, רון, אולי...
יש טלפון קווי שנוכל להתקשר, אתה יכול להגיד...
כן, כן.
אז מה לי, קחי ממנו את הטלפון הקווי, התקשרי אליו בקווי. עד שזה יתבצע, אתה יודע, אני מסתכל באמת על עוד קבוצות, אתה יודע, כמו ביתר ירושלים, שגם היא נראית אונדפונים, והפגרה אולי תציל אותה.
אי אפשר לזרוק את זה על המאמן, אבל בסוף המאמן ישלם את המחיר.
זה לא שישלם, דעתי הוא יקום וילך, לא יפטרו אותו.
לא יודע אם יקום וילך, למה שיקום וילך?
כי כמה אתה יכול באמת להתאחזה בכל פעם מחדש?
תראה, גם הוא הגיע לפה, לא היה לו קבוצה אחרת, ואני לא יודע אם חכות לו שלוש קבוצות אחרות, הוא רוצה לעבוד, הוא רוצה להתפרנס, אבל כרגע המצב של הקבוצה שלו לא טוב, וזה הרבה דברים שהתבשלו בקיץ. עכשיו יש לו, מי שצריך להיות נאמן, הוא בעצם מפרק.
ואני... לא, הוא לא מפרק ולא נאמן, הוא האיש של מושיקו חוגג במשרד.
מה הוא עושה? אני עוד לא הבנתי.
מחפש רוכש.
מחפש רוכש, בסדר. ובינתיים הקבוצה לא נראה טוב. למזלם, הם היו באמת, היו טובים, כי הם תפסו את הפועל ירושלים בדרבי, והפועל ירושלים בכל מקרה יודעת שהיא תילחם על ההישארות בליגה.
הנה, יש לנו אותו עכשיו בקו קווי. שי שומע אותנו, נכון?
עכשיו אני שומע...
עכשיו הכי הטוב שבעולם. טוב, התחלנו בזה שריימונד אטפלד פוטר מכבי נתניה. אתה, עד כמה שאני שומע, אחד מאלה שמוזכרים כמועמדים לאימון הקבוצה. אני לא אטריד אותך ביותר מדי שאלות בעניין הזה מטבע הדברים. רק תאמר לי, איך אתה, שיושב בחוץ מסיום העונה שעברה, מרגיש עם זה שאתה יכול להתחיל, אתה יכול להתחיל בקבוצה שלא אתה גייסת את השחקנים, לא אתה בנית את הסגל, איזו דרגת קושי זה יוצר?
אתה יודע, ראשית, אני לא יודע שאני מועמד, אתה מחדש לי עכשיו, אבל...
בנינו, אנחנו בונים את זה כל היום.
אתה יודע, הכי טוב זה באמת לבנות את הקבוצה ולהגיע בצורה מוכנה עם הסגל שאתה רוצה, אבל... זה תפקיד של מאמן, וברגע שאתה בחוץ, אתה מן הסתם מסתכל על, על כל הקבוצות, אתה יודע, את הנקודות חולשה והחוזקה בכל הקבוצות. אני מקווה שמכבי נתניה באמת תצליח עם, עם היעד הבא, כי זה מועדון מאוד מאוד חשוב לכדורגל שלנו.
כן, אבל אתה יודע, גם, פעם תמיד אמרנו זה רק בישראל, אבל גם באירופה אנחנו רואים שמחליפים מאמנים באמצע שנה, ומצב שבעצם שמקבלים את הקבוצה הזה אותו דבר. בשנה שעברה צ'לסי החליפה מאמן באמצע השנה ולא הייתה לו מרוצה וסיימה עם צ'מפיון ליג ביד. השאלה היא כאן, זה עולם
כמנהגו.
השאלה זה החיבור. עולם כמנהגו נוהג, והשאלה פה החיבור.
תראה, אני לא יודע מה בעצם הסיבה שמכבי נתניה סיימה את ההתקשרות עם רימונד, אני לא נמצא שם. אבל אתה יודע, בסופו של דבר זה המקצוע שאנחנו חיים בו. ובכדורגל, מעבר למבחן התוצאה, יש גם דברים נוספים. וצריכים לקחת בחשבון נקודה מאוד חשובה על מכבי נתניה. מכבי נתניה איבדה או שמכרה שחקנים שבעצם שנה שעברה 36 שערים. זה מיונס מלאדה ופרייטר וגבי קניקובסקי. השאלה הכי גדולה זה האם השחקנים החדשים שהגיעו יכולים בעצם למלא את הפער הזה. אני כן חושב שיש שם סגל טוב. ואתה יודע, שינוי בקבוצת כדורגל אף פעם הוא לא טוב, תמיד הרבה יותר טוב והרבה יותר עדיף להתחיל מחדש, אבל אני חושב שזה בסך הכל תחילת עונה, זה בסך הכל מחזור רביעי, ונתת דוגמה מה שטוחל עשה, אז יהיו גם ימים הרבה יותר רפים, ושוב, מכבי נתניה זה לא עוד סתם מועדון בכדורגל, אני בטוח שהם יחזרו להיות במקום הראוי שהם צריכים להיות.
אבל יש פה עניין לדעתי דומה או חוזר על עצמו. הרי ריימון אלפרד לא בא עכשיו חדש, הוא עשה בשנה שעברה שנה שלמה, זה היה קצת שינוי שאחרי שאתם גמרתם אתה וסלובו, הביאו מאמן זר, גישה חדשה, מנטליות אחרת, ובקיץ החליטו שהוא ממשיך. אז מה קרה פתאום אחרי 4 שבועות, אחרי 4 משחקים, כל הסיפור הזה לא עוזר, עכשיו מנסים ללכת לכל מיני כיוונים אחרים, כי מכבי נתניה, אני מסכים, הוא מועדון חשוב לכדורגל הישראלי, הוא מועדון טוב, בסיסי, בעלים טוב, אולי קצת שומע יותר מדי לאוהדים, וכל הדברים האלה. אבל גם אתה וסלובו נתתם 4 שנים נהדרות, או 3 שנים נהדרות, בשנה הרביעית פתאום שכחו הכל.
אתה יודע, כדורגל, מי אם לא אתה יודע, צביקה, זה עניין של בחירה, איך לדעת להסתכל על הדברים, וזה נכון שהיו 4 שנים נפלאות במכבי נתניה, וזה לא עוד סתם מועדון עבורנו, אבל זה המשחק, וצריכים לדעת לבחור להסתכל על הרגעים היפים, סיימנו איתם בצורה מכובדת וטובה, שאתה מאמן כדורגל, אתה צריך לקחת בחשבון שיש גם רגעים כאלה במשחק, ושוב, אין לי מושג מה היה שם ומה בעצם הסיבה לפיתורים. לא עליתי
כדי... בוא נאמר ככה, טוב לא היה.
נתניה, אתם שואלים אותי בגדול, אני חושב שאחרי הכל, בעל המאה הוא בעל הדעה, וזו החלטה שמכבי נתניה קיבלה. אנחנו חיים בענף הזה, צביקה. אתה יודע, אלה דברים שיכולים לקחת כל הזמן בחשבון. אנחנו... 10 שנים לא ידעתי מה זה, להיות מפוצר, והנה, עכשיו אני בבית ואני גם תואם ממנמי המקצוע, מה שנקרא, אז זה חלק מהמשחק. ושוב, אני בטוח שמכבי נתניה תחזור להיות במקום שהיא ראויה להיות בו, כי המועדון הזה בסך הכל מתנהל בצורה מצוינת.
שי, בוא דבר איתנו על ביתר ירושלים, עוד מועדון שעבדת בו, וגם שם לא בדיוק, שתי הקבוצות האלה נועלות הטבלה, מכבי... נתניה וביתר, גם בביתר, על אף ההשקעה וכל הדברים האלה שיש, אתה יודע, העלות הכוללת, זה לא בא לידי ביטוי. יש לה ניצחון אחד בדרבי, שניצלו באמת את התמימות של הפועל ירושלים, חוץ מזה כלום.
אני מסכים, ראשית אני חושב שהניצחון בדרבי, היה ניצחון עם סימן קריאה אחד גדול על הקהל, עם תצוגת קהל מדהימה, זה לא שהקהל שיחק, אבל הקהל ברגע שהקהל איתך והקהל מייצר את מה שהוא מייצר בטדי, אז אני יודע את זה גם בעוצמות שאימנו את ביתר ירושלים וגם ששחקנו נגד ביתר ירושלים. אבל משם אני מסכים איתך, זה פחות מתחבר, והקבוצה במשחק האחרון ראיתי אותה וזה באמת...
לא, אבל באשדוד זה היה שיא השפל. כן. באשדוד זה היה שיא השפל.
כן, אתה יודע, יש גם נתון שאני בטוח שלא ארווין ולא בביתר ירושלים גאים בו, זה 5 בעיטות למסגרת ב4 מחזורים, שזה נתון, נתון לא טוב. עכשיו, אתה יודע, אפשר להסתכל על השחקנים שחסרים בביתר ירושלים, וזה באמת גם אביאל זרגרי וגם הזר החדש, אני מכיר אותו די טוב, כי זה שחקן שבעבר רציתי לצרף אותו לקבוצות שאימנו בהם. אז אפשר להסתכל על זה גם בצורה אופטימית כזו, אבל אני בהחלט חושב שביתר חייבת לייצר לעצמה סוג של זהות, שבדרך כלל מאפיינת את הקבוצה הזאת, שזה כדורגל יצרי והתקפי, שזה בעצם משהו שמאפיין את המועדון הזה במשך הרבה מאוד שנים. והיא עדיין לא מצאה את הזהות שלה. אפשר לראות את זה גם ב4 המשחקים בליגה, וגם לפני זה בגביע הטוטו.
ואי אפשר, אתם יודעים, אי אפשר בסופו של דבר לנטרל את, את כל רעשי הרקע ש, שקורים במועדון הזה. ובתר זה או פסטיבל או סקנדל. זה פעם אתה יכול לבוא ולתת את סוגה כמו שהם נתנו בדרבי, ולאחר מכן לראות כמו באשדוד. שוב, בתר צריכה לייצר זהות, ובתר צריכה לייצר יציבות, בעיקר מבחינת סגנון המשחק שלה. אני מקווה, בשבילהם ובשביל בתר, שוב, ש, שזה כן יקרה.
אחרי ארבעה מחזורים, כאשר ראית את כל המשחקים וכל הקבוצות, אנחנו בנסיגה, מה שנקרא רגרסיה, או שאנחנו הולכים למקום יותר טוב?
עכשיו הליגה תהיה הרבה יותר צמודה של נרון. אנחנו צריכים לקחת בחשבון...
השאלה אם היא תהיה צמודה בגלל מדד האיכות יעלה, או שפשוט כולם ישקיעו בבינוניות?
וואו, זאת שאלה... זו שאלה טובה. ראשית... אם אנחנו שופטים איכות לפי מספר השערים, אז אנחנו בירידה לעומת שנה שעברה. אבל אם אנחנו מסתכלים על מספר הקבוצות שכן התמודדו, אז אני חושב שהשנה לא יהיו שני קבוצות, אלא הפועל באר שבע חד משמעית תהיה פקטור מאוד 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 חזק ודומיננטי על המרוץ, וזה כבר שלוש קבוצות שלטעמי משחקות גם כדורגל מצוין וגם הן מאוד מאוד עמוקות, שזה בעצם משהו שחייב להפיין קבוצה שרצה בצמרת.
כן, אבל מכבי חיפה ומכבי תל אביב,
של באר שבע, זה העובדה שמכבי חיפה ומכבי תל אביב משחקות בשני מפעלים, ובכדורגל הישראלי זה הוכח די קשה לשחק בשני מפעלים ולהצליח בהם. אבל החיסרון של באר שבע בעובדה הזו, זה העובדה שיש לה סגל שנבנה בעצם לשני מפעלים, והיא משחקת כרגע במפעל אחד. ואני חושב שהמשחקים האחרונים גם הם סוג של תעודת כבוד לכדורגל שלנו, אבל עוד פעם, רק המשחקים שראינו בין מכבי תל אביב, מכבי חיפה ובאר שבע, מכבי תל אביב, והעונה הזו תהיה שונה לחלוטין מהעונה שעברה, בעיקר בגלל העובדה שיש קהל. ואתם פשוט לא מבינים, שנה שעברה לאמן בלי קהל, על מה אנחנו מדברים? זה לא אותו כדורגל, וגם האנרגיות וגם הדחיפה והאווירה, זה שונה לחלוטין. אני כן חושב שהעונה הזאת תהיה עונה טובה יותר מקודמתה, בעיקר בגלל העובדה שלפחות שלוש קבוצות יפקו על הכתר.
כן, אבל יש גם עוד תופעה. חלק מהקבוצות מהיותר נמוכות הצליחו לסגל לעצמם סגנון משחק שהם אפילו לא נותנות, חדרה, מכבי פתח תקווה, שהם לא נותנות לקבוצות הגדולות בקלות לנצח, הם מצליחים ליצור להם בעיה בצבירת נקודות. חדרה עשו את זה גם נגד מכבי חיפה, גם נגד באר שבע. מכבי פתח תקווה לא הצליחו כל כך השבוע, אבל קודם הם עשו בצורה טובה. פועל תל אביב יש לה התחלת עונה יותר טובה.
צביקה, אתה נוגע בנקודה לטעמי הכי חשובה שקרתה השנה. קבוצות, נקרא לזה מהדרג השני או מהדרג הפחות טוב, הבינו שעל מנת לצמצם את הפערים מהקבוצות הגדולות, הם צריכות ללחוץ ולשחק גבוה בתוך השטח שלהם, וחדרה עשתה את זה בצורה מצוינת בטרנר במשחק בבאר שבע, וסכנין הצליחה לעשות את זה נגד מכבי תל אביב. נכון. ואני לגמרי מסכים איתך. אגב, לטעמי, אתה יודע, אנחנו מאמני כדורגל, ואנחנו מן הסתם כולם רואים משחקים. אני חושב שאת כל הדברים שציינת אפשר לראות ביורו האחרון, איך בעצם קבוצות רוצות לצמצם את הפערים מהקבוצות הדומיננטיות, ולאו דווקא ללכת אחורה, אלא ללחוץ בשטח של הקבוצה היריבה, וכן להסתכל בלבן של העיניים, וכן ליצור משהו, ועד עכשיו לחלוטין רואים את זה. גם סכנין הצליחה, וגם
חדרה הצליחה לעשות את זה בשני משחקים. הצלחה, אתה יודע, בארבעה מחזורים, זה, אתה יודע, תשיעית הליגה, בוא נחכה קצת.
אני מסכים איתך לגמרי, אני רק מדבר על
כרגע, מה שאנחנו רואים כרגע,
איך הן משחקות נגד הקבוצות היריבות בניגוד לשנים קודמות. אני חד משמעית מסכים איתך רון, רק על הנקודה הזו.
כן, שי, המון תודה, שבת שלום.
תודה רבה, שבת שלום.
שלמה וייס, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
מכבי חיפה הערב בברלין מול אוניון בונדסליגה, מקום שביעי בבונדסליגה, משחק חוץ מאוד מאוד קשה.
כן, אין ספק, משחק חוץ מאוד קשה. מכבי חיפה ידע שכל השלוש יריבות במשחקי חוץ מאוד קשה. והאמת שבתרגולים האחרונים, בימים האחרונים, זה היה נראה שברק בחר ייתן לכמה וכמה שחקנים מנוחה, בראשם עלי מוחמד, אבל היום באספה הוא בעיקר מתמקד ומדבר אל עלי מוחמד ולרמי גרשון, אז עושה רושם שמפתחו, שברק בחר יפתח בשלושה בלמים, ועם כל הכלים הכבדים שלו, מלבד דולב חזיזה שיקבל מנוחה.
מה זאת אומרת מנוחה? מכבי חיפה יודעת שהיא רוצה גם להצליח בבית, בקונפרנס ליג, לנסות לעלות לשלב הבא, וגם יש לה משחק מאוד מאוד חשוב וקשה נגד באר שבע ביום ראשון, ומכבי חיפה רוצה ללכת על כל התוארים, על כל ההישגים, וככה גם נבנתה הקבוצה. היא לא קבוצה ש... אז חזיזה אולי לא צריך מנוחה, אולי צריך שחק חצי משחק, הוא גם ככה כמעט כל משחק.
לא, ברור, לא משחק 90 דקות. כשאני אומר מנוחה, אני לא אומר שהוא לא ישחק, בוודאי שהוא ייכנס, אבל הוא בעצם לא פותח בהרכב, גם בגלל שזה שלושה בלמים, ואז יש פחות מקום לכנפיים, וגם בגלל שיש לו קצת עומס בשרי בטן, ורוצים שיהיה מוכן ב-100% לבאר שבע.
טוב,
יש כבר איזה סוג של הרכב משוער, אני מי שפותחים עם שלושה בלמים.
אין עדיין הרכב רשמי, אבל זה עושה רושם שג'וש קוין יפתח בשער, שלושה בלמים, בוגדן פלניץ', שורי דהן ורמי גרשון, סן מנחם ורז מאיר מגנים, אלי מוחמד וחוסר רודריגז.
טוואטחה לא יפתח במקום סן?
כרגע זה נראה שהוא לא יפתח במקום סן, אבל הוא חוזר לעניינים בדרגה.
בימים האחרונים מדליפים שמנסים לבנות את מצב שהוא חזר לעצמו וקיבל טיפול מיוחד, ויכול להיות פתאום ברק יכול להפתיע ולשים אותו היום.
כן, זה היה נראה ככה עוד פעם עד הבוקר, אבל הבוקר באספה ברק בחר התמקד ממש ב-11 שחקנים ספציפיים, ולכן הסברה לפחות שלנו העיתונאים...
הייתם באספה?
מה?
הייתם באספה, שמעתם?
קיבלנו דיווחים.
אוקיי, אוקיי.
אז זה עושה רושם שסן מנחם, ובלמעלה, בחוד יהיו אצילי ודוניו.
יפה, נראה מה יהיה.
שאלה עם הצלחה.
כן, 10 שידור בספורט 4. וייס, המון המון תודה.
תודה.
כן, זה משחק, תשמע, נפל להם בית, בית לא קל למכבי חיפה, בגלל שלא היה להם נקודות בדירוג. גם פיינורד, גם אוניון ברלין, גם סלביה פראג.
כן, סלביה פראג, קבוצה...
קבוצה טובה.
קבוצה טובה.
בטח שיש את הקהל בבית שלה. באמת...
תשמע, המשחק הראשון, הטקו, הישג יצא מן הכנען.
הטקו שמע אותך בעניין.
אני ראיתי שבוע אחרי זה את איך פיינורד מפרקת את רן זהבי ואת החבורה שלו, 4-0, חבל על הזמן.
אורי אוזן, ספורט אחת, אהלן.
היי חברים.
אתה משדר את המשחק של מכבי תל אביב, מתארחת באוסטריה, בלינץ, עם לסק, ספורט שלוש, לסק, ספורט שלוש, החל מ-7:30 או 19:30 למדקדקים.
אכן כן.
מכבי מגיעה כפייבוריטית, או... שהאוסטרים עדיין בבית
לא לפי מומחי הווינר, לא לפי מומחי הווינר, אבל אנחנו ניכנס אחרי זה למומחי הווינר.
כן, מומחי הווינר צודקים, בכלל אתרים בדרך כלל יודעים מה הם עושים, בכל זאת משחק חוץ באוסטריה, נכון, היריבה פתחה טעונה בצורה רעה מאוד,
אבל החליף המאמן, החליף השחקנים,
החליף המאמן, ניצחה 3-1 מול אדמיר הווקר, עלתה מהמקום ה-11 למקום השביעי, היא איבדה שחקנים.
טוב, אדמירה וקר זה הקבוצה של הרצוג, לא?
נכון.
איזה מקום הוא?
הם היו פטרם המחזור מקום חמישי, אחרי ירדו למקום העשירי עכשיו. החליפו מקומות. מה, בפתיחת תונה, אתה יודע, כל ניצחון דוחף אותך למטה, כל הפסד מוריד אותך למטה. הם לסקה עונה, שלפני שתי עונות גם היו בליגת אלופות, הם קבוצה שמשחקת בסורתית עם 3 בלמים, גם עכשיו, אבל הם איבדו 2 מהשלושה ששיחקו בעונה שעברה, ואת החלוץ שלהם המשמעותי, שעבר בהשאלה לאנסברפן, והפקיע בו היה מורב בשנה שעברה ביותר מ-20 שערים. לא הצליחו לחפות על זה, כמו שאמרת, גם פיתרו מאמן, והיא מאמן חדש, והיא אחרי ניצחון, כך שמכבי לא פייבוריטית, אבל היא קבוצה מספיק חזקה, ודווקא אני חושב שהנקודות חוזקה של מכבי, מתכתבות טוב עם הנקודות חולשה של לנסק, זה בעיקר האמצע, בטח אם קניקובסקי שחק באמצע, אני חושב שפה מכבי תל אביב יכולה להתמודד טוב עם, עם האוסטרים, מצד שני גם מכבי תל אביב פצועה, אתה יודע, גם סבורית לא משחק, נחמיאס, שני שחקני הגנה מאוד מאוד חשובים, אווירי כאן פצוע, אני צופה פה משחק שקול, אני מאוד מאוד מקווה שמכבי תל אביב כן תשיג לפחות נקודה, שייתן לה מקדימה משמעותית, כי היריבה השלישית בבית הלסינקי היא גם יריבה, אתה יודע, שמכבי תל אביב אמורה לעבור אותה, ועם לסקי אמורה להיאבק על ראשות הבית.
כן, אתה יודע, אתה גם מסתכל על הקדר של מכבי תל אביב, יש שם מספיק שחקנים, עזרים בעיקר, שצריכים את השפשוף, עוד משחק. כן, בטח כן. בקצבים האלה, מה ששמענו באמת על... על לסק, שבאמת קבוצה, כדורגל מאוד מהיר, פתוח כפי שמשחקים באוסטריה, אתגר לא פשוט.
כן, אתגר לא פשוט, גם מול שלושה בלמים. מה שמבחינת מכבי פחות טוב, שבמשחק האחרון שלושת השחקנים הקדמיים של לסק קיבלו ביטחון, שלושתם מבקיעו, קרמוקו, החלוץ מספר 9, אורבט וגוינגר, מה שלפני זה פחות קרה, אז הם יבואו עם יותר ביטחון, זה כן. ועדיין, אתה יודע, פתיחת עונה לא טובה. אני חושב שוב, שמכבי תל אביב גם יכולה, מבחינת חומר השחקנים,
להתמודד
בצורה טובה. גם קוואס, במערך הזה, היכולת של קוואס באחד על אחד היא מאוד משמעותית, כי אז כל יציאה טובה שלו תשחרר את פריצה משלושת הבלמים, ודיברת על הזרים, אז אני חושב שקוואס ופריצה הם שני שחקני מפתח במשחק הזה.
ברור.
אם הם יבואו במשחק טוב, אני חושב שמכבי תל אביב יכולה להיות אופטימית. שוב, גם תיקו היא תוצאה מצוינת בחוץ, בטח מול על הנייר, היריבה של מכבי תל אביב על המקום הראשון.
חכה איתנו שניונת.
אם לא תסלח,
איך תיקח?
טוב, הגענו לטוטו, לווינר, ולגבי המשחקים של היום, אז אנחנו מתחילים משחק ראשון, לסק לינץ' נגד מכבי תל אביב. הווינר נותן ניצחון של האוסטרים, 1.85, תיקו, קוף, 3.25, ניצחון כן. של מכבי תל אביב, 3.05.
ואנחנו חשבנו שמכבי פייבוריטית.
רק אצלנו.
כן, כן. כן, ברור. אבל הם אנשי מקצוע, הם קובעים.
הם אנשי מקצוע, הם עושים סטטיסטיקות, הם אנליסטים, הם יודעים.
אני הולך על האמצע.
אתה הולך על התיקו.
כן.
מה אתה, אורי, אומר?
אני גם חושב שיהיה תיקו, אבל בגלל שרון אומר, ואני לצורך הגיוון, אני אלך על מכבי תל אביב, אני רואה גם שפרסמו הרכב, שפיבן בהרכב.
כן, פיבן זה השינוי היחיד.
כן, אז אני מאוד מקווה, גם יני וגלזר, יאללה, בוא נלך על ניצחון, תמיד טוב להיות אופטימי שקבוצה ישראלית תנצח באירופה.
טוב, אני אלך איתך, אני כמכביסט מטומטם ולא
כ... יש לך היום שני מכביסטים?
כן, יש לי שני משחקים לראות.
אתה לא רוצה לחלק עומסים בין השתיים?
לא, אני אצליח להחזיר.
למה? מכבי זה בדיוק כבר תדע מה קורה בזמן הזה.
כן, וחלק מהזה אני לא, אני בדרך מהאולפן הביתה, ועשיתי כמה הקלטות של עוד משחקים אחרים, הכל יהיה בסדר. אז אני הולך עם אורי על ניצחון של מכבי תל אביב. אוקיי, בואו נלך למשחק השני, אוניון ברלין, מכבי חיפה. אז מומחי הווינר עושים את הגרמנים פבוריטים ברורים, 1.30, אני מקווה שהם טועים, תיקו 4.60, ומכבי חיפה 5.30, כסף על השולחן.
פה זה גרמנים, זה לא כמו האוסטרים שמתחזים ל... אנחנו נלך על אוניון, באמת, תשמע... הליגה הגרמנית, אחת מחמש הטובות באירופה, אני לרגע לא מזלזל.
אורי?
שוב, אני מאוד רוצה להיות אופטימי, ולא, אני לא רואה איך מכבי חיפה בהצטיינות האולימפית, דרך אגב, זה לא הביטה שלו, אני עושה, אתה רוצה, וחוזרת עם נקודות.
זה הצטיינון, הצטדיון מקולל, שבו היטלר עשה את האולימפיאדה.
זה כבר מחודש.
כן, אבל זה אותו מקום.
זה אותה אדמה.
זה כמו המגרש בוורצלב בכדורסל.
כן, עם ג'סי אורנס.
כן, עם ג'סי אורנס, שעשה לו, לקח לו את המדליה על הפרצוף. אז אתה הולך על אוניון ברלין. אני הולך על תיקו. אני מאמין שמכבי חיפה תוכל לקחת תיקו.
הלוואי.
בואו נתקדם למשחק הבא. עוד פעם סלטיק, עם בייר לברקוזן, סלטיק לפחות ישראלי אחד יהיה בהרכב, אנחנו מעריכים, אז כאן הווינר הולך על הגרמנים כפבוריטים, סלטיק למשחק הביתית 3.50, תיקו אותו דבר 3.50, ובייר לברקוזן היא מנצחת 1.65.
טוריס.
אני מקווה שיהיה לה בדה יפקיע, ויאללה בוא נלך על תיקו, שיעשה 1-1 וייתן את הגול. עושה דרך אגב פתיחת עונה נהדרת.
כן,
אבל ביטון משחק פחות.
כן, כי ביטון התחיל טוב, אבל הוא התחיל בהרכב, ואז הוא הורחק, וגם נפצע בנבחרת, צריך לזכור, הוא נפצע במשחק לפני המשחק נבחרת מול דנמרק, ולכן כנראה לא...
טוב, כמי שרואה הרבה ליגה גרמנית, אני רואה את לברקוזן, אני לא רואה איך סלטיק תנצח, אני הולך על לברקוזן, אתה הלכת על טקו? רוני?
כן, ניס.
אוקיי, והמשחק האחרון, נפולי, שהיא נמצאת בכושר נהדר, נגד ספרטק מוסקווה, נפולי פבוריטית ברורה, 1-10.
כן, זה...
טקו, טקו 6-40, בספרטק מוסקווה 9.
אנחנו נהיה נפוליטנים.
אני הולך על נפולי, מה אתה אורי?
גם אני, נפולי, שידרתי אותם השבוע, קבוצה אדירה,
חבל על הזמן. ראיתי, ראיתי את המשחק, ראיתי את המשחק.
קבוצה נהדרת.
הם כרגע משחקים את הכדורגל הכי טוב באיטליה.
וגם רספלטי ממש עושה כדורגל גדול.
כן, אני הייתי, כשהייתי בסן פטרבורג, ספלטי אימן את סן פטרבורג, ואז הוא צלצל אליי, הוא רצה שהבן שלו לא קיבלו אותו לשחק בקבוצת כדורסל של הנוער. ואז היינו קצת ביחסים טובים. אוקיי.
וואה, יפה. הוא לא גבוה, ספלטי.
לא, לא, הבן, הבן, הוא רצה שהבן, הבן רצה לשחק כדורסל, מה יכול לעשות? בגד באבא.
למה לא? למה לא?
אורי, תבלה.
יאללה, ביי.
תודה, חברים. סוף שבוע נעים ביתרון.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
אנחנו עכשיו עם עוזי דן, ספורט הארץ. אהלן, עוזי.
אהלן.
יופי של דברים אתמול במשחקים. קודם כל, בנפיקה פרקה את ברצלונה.
ללא תנאי.
תשמע, בונה ברצלונה, שני משחקים לא בועט למסגרת. זה, אני לא זוכר נתון כזה. אתמול ראיתו אצל אוזי. ויש לנו את מן יונייטד, באמת עם רונלדו, שהוא מישות אחר, ישות קוסמית. מנצח את ויה ריאל, אבל בוא נתחיל עם ברצלונה, אוזי.
תשמע, ברצלונה... אתה יודע, הסדו לביירן 3-0 בבית, זה היה משחק מביך מבחינת ברצלונה, אבל זו ביירן מינכן.
רק זה, זה, זה היום הבדל הכוחות. זה מבנה הכוחות. ביירן אחת מהקבוצות הטובות באירופה.
אבל להפסיד לבנפיקה, לא משנה, נכון שחסרים שחקנים, יש פצועים, יש נהדרים, יש דמבלה ואגוארו וכל מיני, עדיין זה היה מביך מבחינת ברסה, ההגנה של המביכה, עכשיו פיקי יצא, הוחלף, ודעתי על פיקי ידועה שהוא כבר מזמן לא צריך להיות
גמר את הקריירה.
אבל, פתאום אתה רואה שאין משהו יותר טוב.
אבל אף מאמן אף פעם לא העיז להוציא את פיקי בדקה 33.
נכון, כי פיקי חבר הנהלה, אבל ראית את אריק גרסיה, ש... שנחשב פעם כישרון גדול, והלך לסיטי, ואתה מבין עכשיו למה פאפ ויתר עליו, הוא קיבל גם צהוב שני, הגנה מביכה, נוני הזה אורוגוואי של בנפיקה, פשוט תפר שם פעמיים, כבר בדקה השלישית, בנפיקה לא הפקיע ארבעה משחקים רצוף נגד ברצלונה בצ'מפיונס, מאז שהתחיל הצ'מפיונס, פעם אחרונה שהיא ניצחה אותה, זה היה שם ב-61, וכבר ליגת גביע אלופות הישן, היא דקה שלישית הוא הפקיע, הפקיע שלושה שערים, יכלה להפקיע יותר, וקומן, איך אומרים גופמן, dead man walking.
אבל לא קומן השם. ההנהלה של ברצלונה הקודמת, וההנהלה של ברצלונה הנכוחית, הפכה אותו בקיץ לברווז צולע.
שבחרו בו זה היה גרוע.
קומן, ההנהלה גם הקודמת השתמשה בו לזרוק את סוארז וכל מיני דברים. יש לו יחסים אחורים מאוד עם השחקנים. גם שיטת המשחק שלו,
שישימו את הכסף על השולחן, הרבה כסף, וישלחו אותו הביתה. אין להם ברירה.
אז תראה, בזמנים רגילים הוא כבר מזמן היה הולך הביתה.
טוב, עזוב,
אבל מעבר לזה שהוא עושה דברה של ההנהלה, יש פה עניין של כסף. קומן חתום, הרי הוא נלקח מנבחרת הולנד כדי להגיע לברצלונה. יש לו חוזה של 12 מיליון יורו, זאת אומרת, אם מפטרים אותו, צריכים לשלם לו פיצויים של 12 מיליון יורו, להתאחדות ההולנדית עוד 6 מיליון יורו.
שהוא שילם אותם בינתיים.
עכשיו...
4.5 הוא שילם.
עכשיו... זה כסף שכאילו למועדון כמו ברצלונה בזמנים רגילים זה לא המון כסף, אבל אנחנו יודעים שיש חובות של מאות מיליונים אם לא מיליארד, ובוא נספר לך שקיקס סטיין שפוטר לפני שנה פלוס
עוד לא קיבל את הכסף
שלו, ובינואר 2020 עדיין מחכים לכסף שחייבים להם. אז יש פה גם שיקול, שיקול כספי. אתלטיקו מדריד, משחק מאוד מאוד חשוב בשבת. אם ברצלונה לא עושה ניסים ונפלאות, כנראה שקומן ילך הביתה, אבל זה גם אתה שומע את רשימת המועמדים להחליפו.
עזוב את המועמדים עכשיו, אני רק שואל לך דבר אחר. מה יותר משפיל בספרד, ההפסד של ריאל לשריף טירספול, או אתמול מה שקרה לברצלונה
מבחינת היריבה? ברור שההפסד של ריאל זה סנסציה מדהימה, להפסיד לבנפיקה בחוץ זה פחות זה, אבל
ריאל שיחקה טוב.
ריאל בעטה 31 פעמים לשער, הפסידה, זה דברים שקורים בכדורגל, לכן זה כדורגל ולא כדורסל. אבל איך שברצלונה נראתה, זה לא התוצאה. תשמע, להתחיל עונה עם שני הפסדים רצופים באירופה, זה דבר שקרה לברצלונה בפעם האחרונה.
המצב שלה לעלות לשלב הבא הוא מאוד מאוד קריטי, לא טוב.
הפעם האחרונה שברצלונה התחילה עונה באירופה עם שני הפסדים.
0-6?
לא, זה לא 0-6, כי זה היה בית וחוץ. גזי הוופה ב-1972-73.
אה, אוקיי.
זה לפני כמעט 50 שנה, זה מראה משהו. וכן, וברצלונה בבית כזה עכשיו יכולה גם לא לעלות, שזה יהיה באמת השפלה, זאת אומרת, שיפה
בשמיני, וגם כסף.
סן ג'רמן שנה שעברה.
זה גם כסף שהם צריכים כל גרוש.
זה גם כסף, וזה בייחוד יוקרה. ברצלונה הפכה, שים לב שאתמול, ובצדק, ערוץ הספורט לא שידר את ברצלונה. אני לא חושב שזה קרה, אני לא מדבר על יום זיכרון, יום שואה וכו', אני לא חושב שזה קרה, בוא נגיד, כל תקופת מסי. עכשיו, זה לא רק בגלל שמסי איננו, ברצלונה הפכה להיות עוד קבוצה.
כן, בוא נדבר רגע על רונלדו עם מנצ'סטר יונייטד, מנצחים את ויאריאל באמת בתוספת הזמן, בזמן פציעות.
שמע, האיש הזה מוכיח, קודם כל הוא אתמול, זה שהוא סיין השערים של ליגת האלופות וסיין הנוקאוט בשערים וכו', זה ידוע. אז הגול אתמול הגדיל את המספר שלו, אבל אתמול זה גם היה ההופעה 178 שלו, והוא שבר את השיא של קסיאס כסיין ההופעות בליגת האלופות. ותשמע, יונייטד פיגרו, שיחקו פחות טוב מויאריאל, זה היה נראה שזה הולך לתיקו, ובדקה 95, האיש הזה מפקיע שער ניצחון חשוב בין כמו, זאת אומרת, אם זה היה נגמר בתיקו, בוא נזכור שיונייטד הפסיד במחזור הראשון ליאנג בויז, ואתמול
במחזור
נקודה, מצבם היה קשה, הניצחון הזה פשוט החזיר אותם לחיים.
אבל עוזי, אני רוצה להגיד לך משהו. אני רואה את יונייטד, ראיתי אותה בשבת מפסידה לווסטהאם, וראיתי אותה ביאנג בויז וגם אתמול. הקבוצה לא משחקת, הקבוצה לא מאומנת. רונלדו עשה דבר, עושה דברים קוסמיים, אין הגנה, אתמול במקרה השוער היה טוב, הוא הציל אותם, היה צריך להיות 4-0 לויאריאל. הקבוצה לא משחקת.
אני מסכים, תראה, יש ליונייטד כמה שחקנים, רונלדו כמובן, ברונו פרננדש, פול פוגבה שנח עליו,
לא שיחק אתמול.
שהם נהדרים. אולה גונר סולשיאר, בייחוד באירופה אגב, בייחוד באירופה לא הולך לו, לא מצליח, ויש כאלה שטוענים כמוך, שזה גדול עליו לאמן.
זה קבוצה קשה לאמן, אבל אין עבודה קבוצתית, הגנה היא לא הגנה. פעם יונייטד, אצל פרגוסון, עד שהיית שם להם גול, היית צריך לאכול הרבה לוקשים.
כן, אז אתה לא היחיד שגורס ככה שהקבוצה היא קצת גדולה לסולשיאר, אבל בליגה הם לא רעים, למרות ההפסד שדיברת עליו. בוא נראה, אבל
אני רואה את ליברפול ומנצ'סטר סיטי וצ'לסי יותר טובה מהם כקבוצה מאומנת, מתוכננת, יודעת מה היא עושה.
אני חושב שאתה צודק, בינתיים כולם ביחד שם למעלה עם פחות או יותר אותו מספר נקודות בגלל התחלה טובה של יונייטד. בוא נראה, אבל קריסטיאנו רונלדו
תותח,
משחק הראשון שלו במנצ'סטר יונייטד בליגה הוא כבש, משחק הראשון שלו במנצ'סטר יונייטד באלופות הוא כבש, שני משחקים באלופות, שני שערים, כולל שער ניצחון באמת דרמטי. האיש הזה שאגב במשחק פיפה החדש, פיפה 22, הורידו את הציון שלו מ-93 ל-91, את מסי השאירו ב-93, לא יודע, מישהו שם מפשל, היו צריכים להשאיר אותו, הוא עדיין גדול כמו שהיה לפני שנתיים, שלוש וארבע.
עוזי, המון תודה, סופה שתיים. סלם ארגי, אל מונדו, אהלן.
היי, מה נשמע?
סוחבים, אתה יודע, חיים על בטריות כמו כולם. בוא תספר לנו באמת מתי מקבלים את ההחלטה, אם מחכים באמת למחזור הבא, או שאם יש כבר מועמדים, כי עד כמה שאני שומע פירלו לא במשחק, וזה יהיה כנראה מאמן מתוך ספרד, מהליגה הספרדית.
טוב וכך, אבל קודם כל החלטה כבר הייתה, החלטה הייתה כבר, לקחו את החלטה כבר לפני כמה ימים, אפילו אחרי ניצחון של לבנטה. אתמול כמובן זה באופן סופי המסמר האחרון, אבל החלטה כבר הייתה. אתמול הבעיה של קומן זה לא ההפסד, אלא בעיקר השיטה של קומן, שזה שיטה של הפורטה שונה והרבה אוהדים שונים של השלושה בלמים. ולמרות שקומן והשחקנים אמרו שיהיה להם הזדמנויות, וזה נכון, למרות שאתה אמרת לפני שלא היה ביתה מול השאר, היה להם איזה 3-4 הזדמנויות ברורות שלוק דה יונג, שקומן הביא, החמיץ בצורה באמת מבישה, אבל הסגנון והיחסים בין לפורטה לקומן, האוהדים נגד קומן עכשיו באופן ברור אחרי שבנגד לבנטה הוא שם את הילדים, וקבוצת התקפית, ואתמול עוד פעם חזר בשלושה בלמים. אז החלטה כבר, זהו, יש החלטה. הבעיה של הפורטה לא רצה להודיע עכשיו, אתמול, היום, כי הוא רוצה לחכות את הפגרה, וכמובן המשחק בנגד אתלטיקו ביום שבת. כי תחשוב שפתאום מגיע איזה מישהו חדש כמו צ'אבי או רובר מרטינס מגיע מחר, ופתאום מקבלים על הראש ביום שבת, אז כל האפקט הזה שמאמן חדש יכול להיות לא טוב.
בכל מקרה מרסו את הקבוצה.
מי?
מהנהלה. היא עשתה את קומן ברווז צלוע בקיץ. אמרה הוא נשאר ברווז צולע. מחוסר ברירה. שלחו את כל השחקנים, איבדו את מסי, ועכשיו זורקים את הכל על קומן.
לא. קודם כל, אני אמרתי כל מהתחלה שקופן תמיד אמר על קומן, אני אמרתי שקומן הוא לא השם העיקרי. א', ב', זה סיפור של כמה שנים שברסה עם הנהלה של ברטומאו לא ידע לחזק את הקבוצה, ותמיד חיכה ושמחה לאו מסי שיציא כן. את הבעיות. ודבר שני, אני מסכים איתך, ביוני
לפורטה... אני לא רואה שלפורטה יודע לצאת מהבעיות.
אני לא רואה שיודע.
לא, הבעיה של הפורטה שלא הצליח להביא את הכסף, או לא הצליח למצוא את הנוסחה להשאיר את מסי, א', וב', ביוני, הוא לא רצה את קומן, כולנו יודעים את זה, נכון. אפילו הוא אמר לקומן, תן לי שבועיים, אני מחפש מאמן, אם לא אתה ממשיך. ובשביל מועדון ובשביל אמן זה מאוד גרוע, וגם בשביל השחקנים זה גרוע. ועכשיו ברסה מגיע ליום שבת, כשכולם יודעים, כמובן קומן הראשון, שזה המשחק האחרון שלו כמאמן, ודיברת על המועמדים, אז כן,
מדברים... לא, המועמדים זה לא משהו שיכול להציל את הקבוצה ביום. גם לא ביומיים.
וגם לא לשנה. אני אומר לך שאפילו אם מגיע עכשיו פפ גוארדיולה, יהיה קשה מאוד לברסה של היום, עם הקבוצה, עם
הסקל. מי מספר אחד שיגיע? מרטינז?
יש שניים. עכשיו יש ארבע עם גיירו של ריבר, אבל יש שניים. תמיד יש איזה אחד שם שאומרים כדי לעשות לחץ, אבל צ'אבי הוא ממש עכשיו בקטע, הוא מאוד מאוד רוצה לבוא, למרות שהוא חושש, כי זה כמובן בתקופה לא טובה. יש את רובר מרטינס מבלגיה.
כן, אבל הוא רוצה לחכות אחרי פגרת הנבחרות.
כן, אחרי בלגיה, כן, אין ספק. אבל כן, זה שני אלה, אין, אבל אני אומר לך, זה לא...
לא, ראיתי את האיטלקי שפירלו, שנכשל ביובנטוס, הוא יכול לעמוד בברצלונה בלחץ?
כן, פירלו וכאן... פירלו וקונטה, אבל תגיד...
קונטה יש לו קבלות, לפירלו אין קבלות.
תעזוב, אני אומר לך שבקבוצה שלמרות שעכשיו כשסיעה סוף אנסו פאטי חוזר, זה קבוצה קצת אחרת, והילדים הכל, אבל קבוצה שיש את אנרי גרפיה, שהוא בלם ממש ממש לא ברמה של ברסה, הבלם היחיד שיכול להיות טוב זה כמובן הראוחו, פיקה כבר לא בעניינים. סרג'י רוברטו, תשמע, אתה רואה את זה שממפי שמגיע חינם, אין מה לעשות, זה הכל לא בא מהיום ומיקום, אבל מתכנון גרוע הרבה שנים לא טובות, שילמו הרבה כסף לשחקנים שלא שוו כלום כמו קוטיניו, דמבלה וגריזמן, ועכשיו מי שמביא זה חינם, כמו לוק דה יונג, אריק גרסיה, וממפיס היחיד, אבל ממפיס לבד הוא לא הכוכב הגדול, וכמובן זה תקופה חדשה, אין מה לעשות, ברסה צריכה להילחם על המקום השני בצ'אמפיונס, עדיין זה אפשרי, כי בנפיקה יצא תיקו עם קייב, כלומר אם ברסה עדיין תלויה בעצמה, ובליגה להילחם על המקום הרביעי, שלישי, כי באתלטיקו וריאל, למרות הכל, הם עדיין לא כל כך בכושר סי.
ריאל יותר טובה, אבל...
לא, בטוח, בטוח, אבל תראה מה קרה עם שליף, כלומר, זה...
כן, אבל הם הגיעו 30 פעם לשער, שברצלונה לא מגיעה לזה.
בסדר, בסדר, אבל ריאל מדריד הרבה משחקים השנה, ניצחה בסוף, זה לא ש... אתה יודע, יש הרבה ביקורת גם על השחקנים, זה לא זה, אבל אין
צחק ש...
אי אפשר להשוות, אי אפשר להשוות.
אי אפשר להשוות.
תראה, משחק כזה... השוואה זה בין ריאל לאתלטיקו.
טוב, העיקר שאמרת שזה, ש...
קומן הולך, תהיה רגוע.
לא, אבל אתמול שאלנו אותך למשחק, אמרת, תתבעו אותי אם אני לא זה על ברצלונה.
לא, לא, ברצלונה, לא, לא, לא. אני לא, הוא לא שאל אותי על ברסה, שאל אותי על סביליה, וטעיתי, אמרתי שנצחו, והסוף הצליחו תיקו.
אין בעיה, שבוע הבא תהיה יותר טוב. סל, המון תודה.
לא נראה לי. ביי.
המון תודה. ארלה וייסברג, וואלה, אהלה, נראה טוב.
אהלן
חברים,
ערב טוב.
בוא תנסה לספר לצביקה משהו שהוא לא יודע על המשחק
היום.
היום 9:05 שידור בספורט 5, פותחים יורוליג, מכבי תל אביב מול ביירן מינכן, שמגיע באמת עם חצי סגל.
כן, לחדש לצביקה אף פעם לא היה פשוט. אז בואו נדבר דווקא על סקטור שהוא פחות מקצועי, ויותר מסביב, והוא גם משמעותי, הקהל.
אוקיי, אני מבין שהמגרש מלא, עוד לפני שהתחיל.
כן, סולד אאוט, וזה לא סתם סולד אאוט. זאת הפעם הראשונה שאולם ביורוליג הולך להתמלא אחרי כמעט שנתיים. יכול להיות שגם במונקו התמלא הערב, אבל שם זה 3,000, זה לא 11,000.
כן, דיברו איתי הרבה אוהדים, וכולם בטירוף, אני חושב שהם כבר בשבע היו מסביב למגרש.
כן, יש מצב, אתה אומר, אני עוד לא יצאתי ממודיעין, אני גם נמצא חנייה.
כן.
עכשיו, אי אפשר לזלזל באפקט הזה, כי אנחנו גם ראינו את זה במספרים. בשנה שעברה, כשקבוצות שיחקו ללא קהל, או כמעט ללא קהל, וכולנו שמענו את רעש חריקות הנעליים על הפרקט, 45% ממשחקי היורוליג הסתיימו בניצחונות חוץ, זה משהו שלא היה קיים לפני כן.
זה גם השפיע על השופטים, זה השפיע את איזה משחק בית או משחק חוץ בעצם, שהופך להיות משחק יותר קל. אין קהל, השופטים לא מפעילים לחץ על השופטים, הקהל לא דוחף אותך כשאתה בצרה, והרבה באמת היו ניצחונות חוץ.
כן, זה פחות
אנרגיה. למרות שמי ששופט היום זה למוניקה, ולמוניקה לא מתרגש מקהל, להפך, אבל אנחנו מדברים עכשיו על רמת הכדורסל, ואני חושב ש... הקצב משחק שמכבי רוצה להכתיב, הוא כזה שביירן, אם היא תלך על, אני לא חושב שהיא יכולה ללכת על רוטציה כמו שעושה טרנקירי בדרך כלל, כי אין לו מספיק שחקנים.
נכון.
כי אני קראתי קצת חלק, לא היה שידור של המשחק נגד אולם, שהוא ניסה למשוך, אבל בסוף, ברגע שהם נגררו להערכה, השחקנים שלו לא עמדו על הרגליים. זאת אומרת, הוא לא הפסיד, הוא לא הובס על ידי אולם. ואולם רק לפני שבועיים עשתה טורניר טוב מאוד באתונה, ניצחה את פרטיזן בזה, וזה לא משחק קל, אבל הפסידו בגלל שפשוט לא היו לו שחקנים בהערכה.
אני חושב שיותר גורם מההפסד, זה באמת היה העניין הזה של הערכה.
עייפות.
יכול גם להשפיע.
נכון.
עם העיפות יכולים לסחוב את זה גם למשחק הערב.
השאלה היא, אנחנו יודעים שלמשל שאנטר, גם כשהוא היה בסיק אושרו, יניס היה מחלק לו את הדקות, והוא היה משחק בין 16 ל-18, מקסימום 20 דקות. והיום הוא יצטרך לתת יותר דקות מבחינת טרנקיירי. אני לא יודע מה המצבו של קורי וולדן.
קורי וולדן עדיין מוגדר בספק, רק כשנגיע להיכל ונראה באמת את ה-12 הסופיים שמופיעים על הלוח, אז נדע אם הוא משחק או לא. אנטר, אני רוצה להזכיר שמעבר לעניין הגיל, ומה שאנחנו מכירים מהכושר שלו מהעונה שעברה, והמשחקים שהוא החמיץ, הוא לא עשה כמעט הכנה, הוא לא שיחק עד עכשיו עם ביירן, כמעט בכלל או בכלל לא, לכן אני לא בטוח שהוא מסוגל לתת משהו באזור ה-20 דקות, זה הופך את אוגוסטין רוביט לשחקן הרבה יותר משמעותי, רוביט שיחק 40 דקות השבוע בליגה, ובקאפ...
לא היה לו ברירה.
נכון, בדיוק, אין ברירה, ולכן יש מצב שרוביט ישחק לא מעט דקות גם הערב, אפילו באזור ה-30 ומעלה. ושחקן המפתח של ביירן, עד כמה שאפשר לנתח את זה, אתה יודע, בסופו דברים באמת מקבוצה כל כך קצרה, יהיה דארן היליארד,
כן.
שהגיע מצסקה מוסקבה.
הוא גם היה הכי טוב בליגה השבוע, והוא גם לוקח הכי הרבה זריקות, והוא שחקן טוב, השאלה איך כמה הוא יעמד על הרגליים.
נכון, לקח 22 זריקות מהשדה, במשחק הזה קלה 9 מהם, וזה הספיק לי שריקלו 20 ומשהו נקודות, אני חושב שהמצ'אפ הכי מעניין, זה לא בין שני שחקנים שיעמדו אחד מול השני, אלא בין ג'יילן ריינולדס לבין המאמן שמנגד אנדריה טרינקרי, לא בדיוק הסתדרו ביניהם בעונה שעברה, ולמרות זאת ריינולדס נתן עונה מצוינת שבעצם החזירה אותו למכבי תל אביב. לריינולדס יש בעיה, אנחנו מכירים אותה היטב, בהגנה בפיק אנד רול והסתבכות מוקדמת בעבירות, ובמצב נורמלי טרינקרי היה בוודאי רוצה לנצל את זה,
תראה,
אני לא בטוח שיש לו את הכלים לעשות את זה.
תראה, מצד אחד, כל אחד אומר, טרינקרי עשה את ריינולדס בשנה שעברה שחקן יותר טוב, אבל מתעלמים מכל הבלגן שהיה ביניהם לאורך כל השנה, כי ריינולדס גם הוא שחקן שכשהוא מקבל את הכדור, הוא שובר את התרגילים, הוא מחפש מאוד 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 לזרוק לסל. יש לזה דברים טובים ויש לזה גם דברים רעים. בסוף השנה, בפלייאוף, שבעצם היה הקרב בין אלבה ברלין לביירן על האליפות, הוא כבר לא נתן לו לשחק, זה כבר היה פיצוץ גדול מאוד.
נכון.
וכששואלים אותו למה ריינולדס לא נשאר, אז לפחות מבחינה ג'נטלמנית, הוא אומר, אני לא מדבר על אלה שלא נשארו, כי גם אותו דבר היה עם הרכז שהלך לבסקוניה, מה שמו?
בלדווין.
אז זה שני שחקנים שהיו שחקנים גדולים, שנסעו אצל טרינקרי באמת שנה מצוינת, ושניהם לא ממשיכים לשנה הבאה בגלל ריב עם המאמן.
נכון. וריינולדס, אנחנו מכירים את התופעה של שחקנים נגד קבוצות לשעבר, שתמיד תמיד באים עם מוטיבציית יתר. ואגב, נכון, גם לגבי דשון תומאס והנטר, שיהיו בצד האדום.
כן, אבל גם גלן ריינולדס עכשיו, אני גם ראיתי את יאניס בווינר, הוא לא יכול לתת לו לשחות ממנו, הוא גם אחרי מחלה, הוא לא יכול לשחות ממנו 40 דקות.
נכון, ואם הוא יעשה את זה, אז הוא ישלם על זה בטווח הארוך. ומעניין יהיה לראות איך מכבי תל אביב תחלק את הדקות בעמדת הסנטר. מתיאס לסור עדיין לא בקבוצה.
לא, לא, הוא
דנן. ז'יז'יץ' כמובן בחוץ, נשארו סורקין וג'יי כהן, בעיקר סורקין אני מניח.
כן, אבל סורקין לא יכול לשחק חמש.
סורקין...
עושים לו עוול של נותנים לשחק חמש, הוא שחקן...
גם ג'ק,
גם ג'ק הוא ארבע מצוין, גם ג'ק
ארבע.
נכון. גם ג'ק הוא ארבע ולא חמש, עושים לו עוול, כי אני חושב שסורקין שחקן... אבל
זה האילוץ היום, עד שהמחליף של ז'יז'יץ' ייכנס לחוש המשחק.
אני אקח לו זמן.
כן. על הכיף, הקרלה, המון תודה.
ביי.
תודה חברים, ביי ביי.
רנה ברנובסקי, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
אהלן קופמן, אהלן צביקה.
אהלן. בוא נתחיל עם נתניה, אחרי זה נגיע מכבי תל אביב לקראת המשחק.
מינית כבר מאמן?
יש פה מאמן שמינית.
עוד אין מאמן, עוד אין מאמן. מחפשים מאמן. מכבי נתניה התכבדה בתואר המפטרת מאמן הראשונה. אני חושב שזה שידוך שככה מהקיץ כבר היה ברור שהוא לא כל כך עובד. גם בגזרת הבניית הקבוצה, גם בגזרת היחסים עם הקהל, ואני חושב שגם בהנהלת הקבוצה...
למה לא בגזרת בניית הקבוצה? אני קורא בכל מקום, גם אצלך, שהם אומרים שכל מה שהוא ביקש הוא קיבל.
נכון, אבל זה לא אומר שהדברים נבנו כמו שצריך. אתה יודע, אם אני מסתכל עכשיו על ההגנה של מכבי נתניה, ובכלל על כל הקבוצה עצמה, אחרי העזיבה של קניקובסקי, אין איזה, אתה יודע, אין איזה go to guy אחד שאפשר לסמוך עליו שהוא ייקח את הקבוצה על הידיים.
אבל את קניקובסקי לא, הוא שחרר.
לא, 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 בסדר, אני אדבר אחרי קניקובסקי. בוא נגיד קניקובסקי,
גם לא, את מלאדה מכרו בשביל לעשות כסף, ואת קניקובסקי גם כן בשביל לעשות כסף, והוא עשה כל הקיץ, הוא אמנם מתאמן ושיחק בגביע הטוטו, אבל הוא רצה, אמר, או חוץ לארץ או ללכת למכבי תל אביב.
היה ברור גם לאייל סגל וגם לאטפל במהלך הקיץ, ואני דיברתי איתם שגבי לא יישאר, לא משנה.
טוב, זה היה חוסר מזל עם קרצה שנפצע בה.
וגם חוסר מזל, נכון, תראו, בסופו של דבר כרגע המאמן שיגיע, מי שזה לא יהיה, ולפי מה שאני מבין, ומכבי נתניה מחפשים מאמן, נקרא לזה עם קצת ניסיון, זאת אומרת, זה לא צריך להיות מישהו מ-30 שנות אימון, אבל לא מישהו שזאת תהיה שנה ראשונה שלו, ובעצם לכן מועמדים כמו אורי אוזן, שאגב מאוד מאוד איש שלנו, אתם יודעים, של ספורט אחת כמובן, ויקיר המערכת, אבל אני יודע שאייל סגל מאוד מאוד מעריך אותו, והוא שומר לו חסד נאורים גם כאוהד וגם כבעלים, כי אורי אוזן מה שנקרא גדל במועדון, אני חושב שיגיע יום עוד לאורי אוזן, אבל זה לא זמן נכון לטעמי בשבילו להגיע עכשיו.
אז לכמה זה יצטמצם? בני למה אני מניח לא יגיע?
אז אנחנו מדברים על השמות, אתה יודע, שנמצאים, אתה יודע, גם יש עכשיו הרבה מאוד שמות בחוץ, יש חיים סילבס נמצא בחוץ,
אז חיים סילבס, קובי רפואה,
אבל אני למשל חושב,
אני לא חושב גם קאמבק של שי ברדה, שגם
מישהו עם ניסיון ומישהו שגם מכיר את המועדון ויהיה לו יותר קל להיכנס אליו, לא צריך לפסול את שי ברדה וגם לא את סלובו.
חזי לגמרי.
כנראה לא, לא, כי לא מזכירים את השם של סלובו. הם מכירים את נתניה, הם שנה אחת לא טובה.
תשמע, סלובו גם שחק 20 שנה במועדון. אני לא יודע אבל אם הוא רוצה להיכנס או בניקול תוך הבוכלטריה והלחצים האלה, הוא כבר לא ילד.
אני לא חושב שבמצב הנוכחי, אני לא בטוח שסלובו במצב הנוכחי רוצה להיכנס למועדון שנמצא במקום האחרון, שלא הוא בנה את הקדר, אין לו גם אפשרות לצרף שחקנים עכשיו.
אבל כל מאמן שיבוא, כל מאמן שיבוא.
אבל שי מבחינתו
זה יהיה סוג של התנסות ראשונה כמאמן יחיד, ואני חושב שאם נתניה יקראו לו, אני גם שמעתי אותו מתבטא באחד הפודקאסטים, נתניה זה מועדון שאתה לא אומר לו לא, בטח בשלב הזה של הקריירה שלך, ואתה יודע, אנחנו יודעים, צביקה, מי כמוך, אתה מאמן, אתה יודע מה זה גלגל העבודה של מאמנים, שיש בפניהם אופציה, ובטח לא אופציה כמו נתניה, אתה לא אומר לא, ואתה קופץ על העגלה, כי אתה לא יודע מתי תבוא ההזדמנות הבאה. ולכן השמות די מתחמצמים.
קופמן יודע, כמה מאמנים התחלפו בשנה שעברה, קוף?
איפה, בנתניה?
לא, לא, בליגה.
בליגה הרבה, אם אני זוכר נכון.
אתה ספרת, כל שנה היית סופר פה את המספרים.
אני לא זוכר את המספר.
איבד את הספירה בסופו של דבר.
כן, איבד את הספירה.
תשמע, בדרך כלל סכנין היא המובילה בתחום.
אבל סכנין עכשיו משחקת טוב.
סכנין עכשיו אימפריה, אתה יודע.
גם בביתר ירושלים היו הרבה מאוד חילופי מאמנים. ויהיו, ויהיו. כן, ועוד יהיו, אני מניח.
מכבי, אל תשכח שהחליפה מאמן שנה שעברה.
ומכבי תל אביב החליפה מאמן שנה שעברה, נכון?
כן, אבל מכבי זה לא הולכת על הסעה למאמנים האלה.
כן, זה לא הרשימה, זה לא הגלגל מאמנים הזה, אתה צודק. אגב, אותו מאמן שיגיע, מי שזה לא יהיה, בכל מקרה לא יאמן כמובן במשחק הקרוב, יאמנו צמד עוזרי המאמנים, קוז'וק ועזריה, ואחרי זה אתם יודעים מה סידור המשחקים של מכבי נתניה.
כן, מכבי תל אביב, מכבי חיפה ובאר שבע. מכבי
תל אביב, חיפה ובאר שבע, כן, זה הסבב הזה שכולם מקבלים.
בוא דבר איתנו על מכבי תל אביב, הערב באוסטריה.
נכון. יש שמה... לו את ההרכב של מכבי תל אביב, ובעצם, אם אני מבין, שינוי אחד בהגנה במקום נחמיאס, ישחק שחר פיבן, אז דניאל פרד, ג'רלדש, הרננדז, פיבן ודוידדה שמחליף את סבורית, ומהקישור ומעלה זה בעצם אותו הרכב שפתח בשני המשחקים האחרונים, גלזר וייני בקישור האחורי, דן ביטון לפניהם, קניקובסקי ופואס בכנפיים ופריצה, מכבי תל אביב בעיקר מחפשים סוג של יציבות, כי מצד אחד זאת קבוצה שהפסידה לסכנין ואחר כך ניצחה את אלרשקרט ואת מכבי חיפה ואז נראתה נורא נגד הפועל באר שבע, ויכול להיות שהיום משחק שאני לא בטוח שהיא מגיעה אליו כפייבוריטית, אבל זה נקרא לזה קרב על רשות הבית הזה בקונפרנס ליג, אני חושב שגם טקו מבחינתם יהיה טוב, וביום ראשון כבר יש משחק ליגה, אז אתה גם רוצה לחזור טוב לארץ אחרי משחק במסגרת האירופית, ומכבי תל אביב, אפשר להגיד שהיא גם די מנוסה במאבקים האלה, כי היא עושה שלב בתים כמעט בכל שנה, היא יודעת איך להיערך למשחקים כאלה, היא יודעת איך להגיע למשחקים כאלה, אני מניח שגם ולורן יודע שלא צריך לנצח משחק כזה בחצי הראשון, אפשר לחכות לחצי השני, וזה משחק שהוא חשוב למכבי תל אביב כדי לייצר סוג של יציבות, כי אחרי ההיי הגדול שהיה מהניצחון מול חיפה, באה נפילה על סף התרצקות אפילו אפשר להגיד, אני מדבר מבחינת היכולת, לא
יכולת מבישה בבאר שבע.
זהו, ממש, אני מסכים איתך, וזה בעצם היה אותו הרכב, אותם שחקנים.
נו, אז הוא לא עושה אבל שינוי בהרכב.
לא, היום הוא
חייב להריץ אותה, מה אתה רוצה לעשות?
זה היה שינוי כפוי.
מה יש לו בספסל לעשות שינוי במשחק?
אני רוצה לפני שמסיימים, תן לי משפט על גררו שהוא בכלל לא בסגל.
כן, גררו עפר סוג של, נקרא לזה סדרת חינוך אצל ולובן. היו שתי פעמים שהוא הוחלף, ופעם אחת באחד האימונים שהוא קצת עשה פרצופים. אני חושב שוולובן מכיר אותו ועוד ממחלקת הנוער של מכבי תל אביב, וזה שחקן צעיר שכנראה החליטו להעמיד אותו במקום. אני מניח שזה לא סוף הדרך שלו במכבי תל אביב, הוא יחזור לסגל, אני לא ראיתי אגב את הסגל המלא, אתה יודע להגיד לי אם הוא בסגל הערב?
לא ראינו לסגל מלא, ראינו רק תרכב.
אוקיי, אז ברגע שנסיים אני אבדוק ואני אעדכן אתכם, אבל גררו שחקן צעיר ששנה שעברה עשה התקדמות מאוד מאוד גדולה, את השנה הזאת הוא התחיל לא טוב.
אף אחד שם לא התחיל טוב.
כן, נכון, אבל ראית שלמשל קניקובסקי כן עשה שינוי, וכן זה פריצה נתן שלושה שערים. היו כאלה שכן...
אז אני עכשיו, יש לי את זה, הוא נמצא בספסל.
נמצא בסגל, אוקיי, אז יכול להיות שזה, אתה יודע, סוג של חזרה מבחינתו לעניינים, ואני חושב שהוא שחקן אגב מצוין. ראינו שנה שעברה ניצוצות מאוד מאוד טובים ממנו, הוא יכול להיות שחקן קו, וגם שחקן מתחת לחלוץ שיכול
לקרוא
הרבה מאוד למכבי. השנה הוא עוד לא עשה, יכול להיות שבן לובן, דרך הסדרת חינוך הזאת, רוצה להחזיר אותו לעניינים.
רנם בנובסקי, המון תודה.
ביי, שבת שלום.
אנחנו עכשיו עם...
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן וצביקה שרף. אחידה יומית.
והיום אנחנו שואלים אתכם, מה המשותף בין ארי רוזנברג, מוטי אמישה ואילן נניקשווילי? תשובות בעמוד הפייסבוק של 103 FM, הפרס הוא גיפט קארד בשווי 200 שקלים למגוון רשתות.
אחידה יומית.
חזרנו, אסף כהן ספורט אחת, אתה לאן, ערב טוב.
שלום, שלום, ערב טוב.
ערב טוב. אתה ערב מכבי חיפה, שתשחק בברלין מול אוניון, ספורט 4, החל מ-10 ל-10, אתם פותחים את המשדר, 21:50, מ-10 בעיטת פתיחה, ואנחנו מחזיקים אצבעות, באמת לחיפה, אתה יודע שהגרמנים לא ידרסו אותם.
כן, האמת היא שהיום זה גם משחק שקרובים ללבך, היום קבוצה ישראלית ראשונה שמשחקת באצטדיון האולימפי בברלין עם כל הזיכרונות משם.
יש לך גם את ג'סי אוונס ב-36, סיי עולם של אוסיין בולט באליפות העולם באתלטיקה ב-2000, יש הרבה באצטדיון הזה.
יש הרבה היסטוריה שם, ויפה למכבי חיפה לבוא ולשחק באצטדיון שם. מכבי חיפה חושב שהציבה רף די גבוה אחרי המשחק נגד פיינורד שראינו אותו לפני כמה שבועות, זה היה פה, זה היה בבית, פיינורד הגיע פייבוריטית ומכבי חיפה עמדה מאוד יפה, הגיבה יפה מאוד למשחק של פיינורד, הייתה גם קרובה לנצח את המשחק בסופו של דבר, וגם היום מגיעים לשחק מול קבוצת בונדסליגה, קבוצה שהיא די צעירה בבונדסליגה בסך הכל עונה שלישית, אבל עושה התקדמות מאוד יפה מעליית ליגה למקום 11, עונה שעברה מקום שביעי, והציגה את המקום באירופה, אבל קבוצה שמשחקת כדורגל מאוד ברור, קבוצה שלא אוהבת את הכדור ברגל שלה, מעט מאוד קבוצות בבונדסליגה מחזיקות בכדור פחות ממנה, 40% מהזמן, אנחנו יודעים שמכבי חיפה היא קבוצה שבליגה שלנו לפחות, להבדיל, היא קבוצה שמחזיקה הכי הרבה בכדור, יותר מכל קבוצה אחרת, אז יהיה מאוד מעניין לראות איך היום ברק בחר עומד מול קבוצה שרוצה שהקבוצה שמולה תחזיק בכדור, ומהבחינה הזו אנחנו יודעים ברק בחר בעבר, גם בניסיון בבאר שבע, גם כמו שאמרתי נגד פיינורד, הראה שהוא יודע להכין את הקבוצות שלו היטב לקבוצות אירופיות בסדר גודל הזה.
השאלה היא, כמו שאתה אמרת, אוניון ברלין, באמת אנחנו רואים אותה, היא לא קבוצה גרמנית טיפוסית, ובצד אחד אנחנו רוצים מאוד שמכבי חיפה תצליח, אפילו תצליח לקחת אולי תיקו, לנצח אותה, ומצד שני, באמת בסגנון המשחק הזה אפשר להפתיע אותה, אני מאמין שברק בחר למד אותם, הם לא קבוצה, אני אזכיר 5-7 שמות אחרים בגרמניה שמשחקים הרבה יותר טוב, הרבה יותר שוטף, הרבה יותר מסוכן.
בדיוק, זה לא קבוצה שאתה מצפה עכשיו שהיא תבוא ותלחץ גבוה את שחקני ההגנה של מכבי חיפה ותניע כדור כל הזמן ואתה כמובן תרדוף אחריהם ותתגונן. כמובן, קבוצה הרבה יותר טובה, הרבה יותר איכותית, לא נשכח, זה לא שמכבי חיפה פייבוריטית, אבל זה לא עכשיו לבוא לשחק נגד דורטמונד או מינשן גלדבך או קבוצה כזו. ולכן יהיה מעניין לראות איך ברק בחר אם הוא יבוא ויחליט שהוא מנסה לשחק את המשחק שלהם, כן לתת להם את הכדור, כן לתת להם ליזום, ראינו אותם בכמה משחקים העונה בפוזיציה שקבוצות השתמשו בגישה הזו,
כן, אבל בגישה הזו, אסף, בגישה כן. הזו, זאת אומרת, אם אתה רוצה לראות מה הם יודעים, אתה יודע, וזה חבר'ה גם שיש להם יתרון פיזי, יתרון מהירות, יתרון גובה, כל הדברים שאתה לא יכול למד,
כן.
שאתה בא עם קבוצה ישראלית, אז אם לראות מה הם יודעים, אז כנראה יראו לו מה הם יודעים, אתה יודע, וזה עלול להיות עצוב כבר דקה 20.
עלול, וזה יכול לקרות, וגם קבוצה שהיא מאוד טובה במצבים נייחים, כבשה לא מעט שערים במצבים נייחים, שחקני הגנה מאוד מאוד גבוהים, אבל זה באמת גם דברים שהם כוח של מכבי חיפה בחלק ההתקפי, וראינו את זה במשחקים האחרונים שלה, גם בעונה שעברה. מהבחינה הזו, זה באמת סימן שאלה מאוד גדול, כי אתה בא לשחק נגד קבוצה מהבונדסליגה עם כמה שחקנים טובים מאוד, מקס קרוזה, זה שחקן עם היסטוריה בנבחרת הגרמנית, עם סיפורים באמת מפה ועד ברלין, אבל מכבי חיפה מגיעה גם באיזושהי תחושה, שכשהם קיבלו את ההגרלה, הם הבינו שכל הקבוצות עדיפות על מכבי חיפה, ואפשר לבוא וליהנות מהמשחקים האלה, כל מה שהם יעשו נגד קבוצות כמו פיינורד, כמו אוניון ברלין, כמו פראג, יהיה
הישג. לא שמעתי ממכבי חיפה שהיא באה בשביל ליהנות, שמעתי ממכבי חיפה וזה טוב, שהיא באה בשביל לנסות לעלות לשלב הבא.
גם התיקו הביתי מול פיינורד הוא סוג של
הישג יפה מאוד.
זה לא טענה.
לא באים ליהנות, באים לשחק ולהשיג נקודות כמה שצריך כדי לעלות לשלב הבא.
כל נקודה זה גם כסף, צריך גם
כל נקודה זה כסף, כל נקודה זה נותן לך בשנה הבאה הגרלה יותר טוב, דירוג בהגרלות,
וכל הדברים האלה.
וגם לכדורגל הישראלי.
עד היום מדברים על בבאר שבע, רק בחרה גם שם, על הניצחונות בבסנסירו, על המשחקים נגד סאות'המפטון. אלה דברים שנשארים ושלוקחים אותם קדימה. אז אני מניח שגם ניצחון בעיתון האולימפי בברלין, אם וכאשר, אם זה אפשרי, זה משהו שעוד ידברו עליו הרבה זמן.
על הכיף הכסף, המון תודה.
ביי.
תודה חברים, ערב טוב.
גם לך, שרון ניסים ספורט אחת, אהלן.
שלום חברים, ערב טוב.
אתה משדר את המשחק של סלטיק מול בייר לברקוזן, זה יקרה בספורט 2, החל מ-21.50 או 10-10, זה בשם הליניאק, אני חייב לתרגם לו את זה לעברית.
אמת. פה אתה מדייק.
כן, יש לנו באמת נציגות ישראלית כפולה בהרכב, אחת בהרכב, מה הולך לקרות?
אחת, ליאל עבדה יהיה בהרכב, אני לא מאמין שניר ביטון יפתח בהרכב הראשון,
הוא הפסיד את המקום שלו בהרכב בזמן האחרון.
כן, בינתיים, אתה יודע, מפסידים, מרוויחים, מרוויחים, מפסידים.
לא, השאלה אם הוא בריא או פצוע או מה?
הוא בריא, הוא בריא, הוא שיחק בשני המשחקים האחרונים בליגה כמחליף, שיחק 20-25 דקות, כך שבעניין הזה אין בעיה. אני מניח שגם רוטנשטיינר יזמין אותו וישתמש בו, אולי כבלם, אולי כקשר, אני לא יודע, אבל הוא בהחלט קשיר, וליאל עבדה כמובן נמצא בכושר נהדר, בכלל מרגע שהוא הגיע לסלטיק, הוא בהחלט מראה יכולות טובות מאוד, אם כי צריך לומר שסלטיק לא נמצאת במצב טוב כרגע,
לא בליגה ולא פה,
וגם לא באירופה, היא פותחת את הליגה לא טוב, יש לה כבר שני הפסדים, כולל אחד לריינג'רס, 6 נקודות כבר מהפסגה, שתי תוצאות טייקו, בהחלט, אתה יודע, בליגה הסקוטית, אם אתה מפסיד פעמיים ועושה פעמיים טייקו בשישה מחזורים, אפשר להתחיל את העונה הבאה.
כן, בסדר, ריינג'רס בורחת.
כי ריינג'רס כבר תיקח את הליכות.
ריינג'רס בורחת.
בדיוק, אבל אני חושב שצריך להזכיר שגם אנחנו רגילים לומר על סלטיק שיש לה הבדלים עצומים בין משחקי הבית למשחקי החוץ. אני חושב שהשנה הזו לפחות גם בבית היא לא קבוצה מספיק טובה. לברקוזן נמצאת בחושר נהדר. סואנה, המאמן השוויצרי שהגיע השנה, באמת נכנס ישר לתפקיד, הוא מראה שליטה מאוד מאוד טובה בקבוצה, וגם התוצאות, מקום שני בליגה, או אם תרצה מקום ראשון בליגה הגרמנית אחרי ביירן מינכן. והם יפגשו, ואגב, מיד אחרי פגרת הנבחרות לברקוזן וביירן, כדי שנראה איפה עומדות היכולות של לברקוזן. ואני ממליץ לכם להעיף מבט על שחקן אחד שכבר ראינו אותו, והוא באמת, אמנם כמה שהוא לא צעיר, כך הוא עדיין כוכב. אני מדבר על פלוריאן וירט, מי שאמור היה להיכנס כבר בעונה שעברה לנעליים של קאי אברץ, שעבר לצ'לסי, לקח לו עונה אחת להסתדר, להסתגל למעמד, אבל כבר בגיל 18, כוכב כדורגל בצורה בלתי אפשרית, יש לו כבר העונה הזו 5 שערים ו5 בישולים במעט מאוד ששיחקו העונה הזו. אני לא יודע אם הוא יפתח היום, עוד מוקדם לנו לראות, כי בעיקר בשל העובדה שלברקוזן יש לה עומס גדול מאוד של משחקים, וירצו אולי לשמור אותו למשחקים אחרים, אבל היא משחקת נהדר, היא כובשת שערים, ומעל כולם כרגע פלוריאן וירט. אני ממליץ לכם לראות אותו היום, כמובן שיש שם גם את מלך השערים של היורו האחרון, פטריק שיק, יש בהחלט הרבה מה לראות, וגם את ליאל עבדה, שעושה חייל, מאוד מאוד אוהבים אותו, מאוד מאוד מעריכים אותו בסקוטלנד, מקבל הרבה מאוד כותרות חיוביות, אבל אתם יודעים, צריך גם לעשות את זה לאורך זמן, עם הרבה סבלנות והרבה יציבות, בטח בגיל שלו.
על הכיפק, שרון, המון תודה, תבלה, יש לך שני שידורים, אוטוטו אתה מתחיל את הראשון.
אמת, עוד מעט זוריה נגד רומא.
קל בשבילך.
אוקיי, תשמע, קודם כל נתחיל בזה שהוא אוהב את זה. אחרי זה מתחיל להיות קל.
זה הזכות הגדולה לעסוק במה שאתה אוהב.
שרון, תבלה.
תודה חברים, סוף שבוע נעים.
אנחנו עם כדורסל עכשיו, חוזרים לפתיחת עונת היורוליג מכבי תל אביב ב-9:05, מארחת את ביירן מינכן, שידור ישיר ספורט 5. מליני, אהלן, ערב טוב.
אהלן, מה העניינים?
אהלן, אריה.
אני מקווה שאתה לא הולך להיכל, אתה בבית עם הצעיף והכל.
אני לא הלכתי להיכל לפני הקורונה, אז אני עכשיו אלך.
לא.
עם הצעיף האדום. לא עם הצעיף, עם הצעיף האדום.
מבחינתי הוא יכול לשים גם פולובר, מה שנקרא. אבל שישאר בבית, זה לא זמן.
צביקה היה מנדב... אני לא יודע למה אני שומע עצמי כפול. צביקה היה מנדב אותי...
זה אצלך, אנחנו מושלמים.
צביקה היה מנדב אותי לפעולה בג'נין שם, במחנה פליטים, אבל עברתי את הגיל.
כן. בכל מקרה, מכבי, על אף שביירן מגיע בהרכב חסר, מכבי גם, דרק וויליאמס לא ישחק.
למה לא ישחק?
ישחק? סופי?
מתלבש, כמה ישחק אני לא יודע.
תשמע, אני ראיתי אותו פשוט בגביע ווינר, ואתה יודע, אתה ראית שהוא חולה.
כן, קודם כל צריך לתת לו את הספק, לתת לו את הזמן, לתת לו יכולת, כל אחד מתאושש מהמחלה קצת אחרת.
בעיקר שהוא גבוה, זה לוקח קצת...
כן, ראינו שריינולדס לקח לו פחות.
כן.
אני גם... יש לי ספקות לגביו מבחינה אחרת, כי היה לו שנה שברה לא טובה בוולנסיה, ופחות טובה קודם בכל איפה שהוא שיחק, אבל מצד שני הוא היה שני בדראפט, נדמה לי אחרי בנט מירושלים.
תשמעו, קודם כל צריך, המשחק הזה, מכבי יעברו אותו, יש להם, וזה חשוב במיוחד, בגלל שהייתה להם הכנה לא טובה, קודם כל, יש להם 5-7 משחקים ראשונים בבית, וזה סופר חשוב, כי אסור עוד פעם להתחיל עם איזה יחס 2-5 הפוך או משהו כזה. אז יש להם את ביירן והכוכב האדום, ואחר כך עוד 3 בבית, זה סופר חשוב.
אחד בחוץ ואחד ועוד 3 בבית, אבל תראה. קודם כל, למזלם או לרעתם, אני לא יודע, קודם כל פגע בהם הקורונה, וזה דברים שיכולים לקרות לכל קבוצה. הם כבר קצת התאוששו מזה, עוד לא סופית, אבל לביירן באה הקורונה אחרי. וביירן באופן ברור, אנחנו יודעים שחמישה שחקנים, שהם שישה שחקנים, אבל ארבעה וחצי הם שחקנים בכירים, שחקנים ברוטציה, והיום אם אני חושב מה הולך לעשות טרנקיירי, הוא צריך לקצץ רוטציה, וזה לא פשוט.
כן, גם כך בחשבון שנניח אנטר חזר, אתה יודע איך נראה שחקן אחרי קורונה.
לא רק זה, אנטר בשנה שעברה כשהוא היה בסיק אושרו, יאניס לא נתן לו לשחק יותר מ-16, 17, 18 דקות, היה שומר אותו לסוף משחק שהוא צריך זה, ואנטר לא בנוי לשחק 35 דקות היום ביורוליג.
כן, בוא נגיד ככה, שאם יש משהו לחשוש ממנו זה טרנקיירי. זה מאמן, הוא קודם כל באמת מאמן יסודי, מנהל משחק טוב, ויש לו גם מאזן חיובי מול מכבי.
כן, אבל תיקח בחשבון שבשבועיים האחרונים האימונים שלו לא היו אימונים.
ברור, מה, הוא לא אשם בקורונה.
לא, לא.
אבל צריך להסתכל, אני חושב, ברמה יותר ככה כללית. כי מתחילים עונה, מי זוכר את קספי, את זוסמן, זה נראה, זה נשמע כמו איזה סיפור מהעבר.
אבל זה רק היה בשנה שעברה.
כן, אני אומר, למרות שהיה רק בשנה שעברה, זה כבר שכחו מהם.
אבל תראה, אני לא יודע אם עד כמה זיו ישחק היום וכמה הוא כשר, כי עדיין במכבי קצת חוששים מסיפור של הרגל שלו, וגם הוא התלבש בגמר גביע ווינר, אבל לא סיכנו אותו. הוא רעב, הוא אכפת לו, הוא רוצה להילחם, הוא הבין את המקום שלו, סורקין עשה גביע ווינר יוצא מן הכלל, והם יחפו על ההיעדרות של קספי וזוסמן בגזרת הישראלים. אני מאוד מאוד מחזיק מהם, אני גם חשבתי שהם צריכים להיות בשנה שעברה במכבי, אבל זה לא משנה, לא אני קובע.
זה שתי העברות הישראליות הכי טובות שאפשר לעשות, הם עשו אותם, וזה שחקנים שחייבים לתפוס בטח בליגה וגם ביורוליג להתחיל להיכנס. עכשיו תראה, השמיכה תמיד קצרה, תמיד קצרה. אז אם בשנה שעברה השמיכה הייתה קצרה בעמדות 3-4, עכשיו זה ב-1-5, אבל אין מה לעשות.
לא, היום, יכול... היום ב-5 זה בולט, בגלל שזיזי התפצוע והשחקן החדש עדיין איננו, ופה סורקין וג'ק כהן שיצטרכו ללכת לשחק 5, שזה לא העמדה שלהם, אבל אין ברירה, כי רינו עוד לא יכול לשחק 40 דקות.
תשמע, מה אנחנו למדנו? שמתחילים את העונה עם דרק וויליאמס ונלני וריינולד, ובסוף בדקות ההכרעה, אני אומר לך, זה עוד פעם יהיה קלויארו. זה בנקר, שחקן שמקריב את הגוף שלו, שחקן שכבר מבין את הסיטואציה, ותשמע, כמו שאמרת, דרק וויליאמס עוד לא מפנים, שהוא פה לא שני בדראפט, ריינולדס וג'ק כהן זה תיקון של שתי טעויות,
כן.
שהם היו חייבים לעשות,
אבל הזכרת קודם את ננלי, וקודם כל הוא היה מצטיין בגמר של גבי ווינר, ובכלל הוא היה לכל שלושת המשחקים יוצא מן הכלל, וזה שינוי קיצוני בעמדה שלוש.
נכון.
זה שחקן שכל מי ששיחק בשנה שעברה בעמדה שלוש, לא היה לו את הכישורים שלו של כליה, של הובלת כדור, אמנם לא סבירה, אבל הובלת כדור טובה, אם הוא יכול לקחת שחקן ששומר עליו בעמדה שלוש ללורפוס יוצא מן הכלל, הוא שומר טוב מאוד,
הוא שומר, משתלב, הוא שומר.
הוא משתלב בכל, תכף נדבר על ההגנה שיאניס מנסה לעשות, והסיפור הזה של עמדה שלוש, הוא מאוד 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 יסודי, והוא מהפך גדול מאוד.
קודם כל, בכל, תמיד ההגנה, המשחק מתחיל בהגנה. אבל דווקא בגלל ההכנה והשינויים הרבים שהם עשו, ההגנה היא קריטית, וזה שננלי, זה שחקן שגם יכול לכלוע וגם לשמור, זה דבר גדול. כי בסופו של דבר, תסתכל, אבנס למשל, הוא מחליף טוב לקריס ג'ונס, שבסך הכל היה שחקן טוב. יש שינויים, החלפות, שהן לא קריטיות, זה בסדר, אבל חייבים להוריד אומס מווילבקין,
נכון.
וזה יקרה השנה.
לא רק זה, גם ווילבקין היה חולה, ולפי מה שאני מבין ויודע, הוא עדיין לא בסיק אושרו, ויש לו קצת בעיות עם הנשימה, וכל זה, אבל אבנס, שאנחנו ראינו אותו בשנה שעברה, כל השנה פה בליגה בפועל חיפה, גם יאניס דוחף אותו וגם הפתיע אותי מאוד במשחק ההגנה. יש עליו לחץ, קשה להיכנס להיות רכז ראשון במכבי, בטח לשחקן שאין לו ניסיון ביורוליג, ואם אתה נכנס מההגנה שמנסים פה עכשיו לעשות לחץ על הכדור, לעשות אוברפליי למנוע קבלת כדורים, ואבנס עשה כמה פעולות הגנתיות יוצאות מן הכלל, וכשאתה עושה עבודת הגנה טובה, אתה חוטף כדור, אתה מונע קבלת כדור, זה גם נותן לך ביטחון להיכנס להתקפה, כי הוא תלוי מאוד בכלייה, וחשוב מאוד היום שרכז, כשזורק 4 זריקות משלוש, לפחות 2 נכנסות, אחוזי כלייה משלוש הם מאוד מאוד חשובים, ובוא נראה.
אני אגיד לך, לפחות בנקודה של דורסי, שאני מודה, שאני אישית, אני לא יכול לראות שחקן שלוקח כל כדור זורק לסל, אין שום ספק שההחלפה הזאת תהיה לטובת ההגנה, גם יפתח זיו, מה שלא יהיה איתו בהתקפה, קודם כל, האיש נותן הגנה.
כן.
וזה שעכשיו סופרים לו...
גם אבנס, מה שראיתי, כן. נותן הגנה.
יפתח זיו קופץ על הרצפה, נלחם על כדורים אבודים, חי.
יש לך גם את ג'ונדי, יש לך מספיק בשר
בבחור. אגב, כשאתה מדבר על דורסי, באולימפיאקוס, לפחות עד רגע זה, בכל משחקי האימון ובמשחקי הגביע שהיו, הוא גם נכנס לרמה טובה בהגנה באולימפיאקוס, וגם מספק את הנקודות שאנחנו יודעים שהוא יודע לספק התקפית.
תשמע, אני רוצה דווקא לדבר על יפתח זיו, כי זה שחקן חשוב, הוא גם בנבחרת ישראל, והוא שחקן ישראלי מוביל. יש לו בעיה בקבלת החלטות, לפחות היה, אני חושב שיש שיפור, ואסור להתחיל לספור לו, להפוך כל איבוד כדור שלו לאירוע.
לפניקה.
צריך גם ללמוד את היורוליג, אריה, צריך ללמוד, הוא לא רגיל למשחקים בליגות אירופיות, בטח לא ביורוליג, אוקיי? הוא צריך ללמוד את זה, יש מחיר ללימודים האלה.
נכון, אבל אסור שהוא יקביל את עצמו ולא ייתן את משהו מסוגל מהפחד שיעשו עניין מכל איבוד כדור.
כן, אם אנחנו מסתכלים בכלל על הכדורסל הישראלי, אז אם הפועל חיפה ונס ציונה שאתמול ניצחו את השלב הראשון של המשחקים שלהם באירופה, ויש להם מחר כאילו גמר כזה של לעלות לשלב הבתים, חשוב שקבוצות ישראליות ישחקו באירופה, ששחקן כמו יפתח זיו לא יגיע בגיל שלו וסורקין, שזה בעצם ההופעה הראשונה שלהם אירופאית.
נכון. תראה, סורקין, אני יכול להגיד לך, צריך לראות איך יהיה השנה הזאת, אבל הוא ניהל את הקריירה שלו נכון, הוא לא רץ לכל מקום, ולפני שהוא הרגיש שהוא מוכן, הוא לא הלך. והוא עשה קפיצה השנה, למרות שמכבי חיפה ירדו ליגה. והסתכל על מכבי, תשים לב צביקה, קודם כל לגבי סרופולוס, הוא מאמן טוב, אבל התוצאות לא טובות, אין מה להגיד. ולכן, אתה רואה איך המטרות יורדות. לפני כמה שנים המטרה הייתה דביה. עוד פעם התחילו לדבר על זה. אחרי זה המטרה נהייתה הגמר, אחרי זה פיינל פור, עכשיו מדברים על פלייאוף. וצריך לזה, אני מקווה שזה יוריד לחץ, כי הקבוצה הזאת יכולה לשחק כדורסל מצוין.
אני מאוד מחזיק מסורקין, אני גם בעניין הזה, אני חושב שהוא היה צריך להיות כבר בשנה שעברה במכבי תל אביב, ולעבור את השנה הראשונה של הניסיון האירופאי והאימון. לגבי יאניס או לגבי מכבי בכלל, נכון, היום מדברים, בואו נגיע לשמונה הראשונות, אבל פעם היום מדברים על פחות מלהגיע לפיינל פור, אבל השנה, קודם כל אי אפשר לשפוט אותו היום, ובטח לא מחר, כי סיפור הקורונה פגע בכל ההכנה שלהם, ולמרות זאת, כל הקבוצות האחרות הישראליות שחלקם הגדול התחיל להתאמן לפני מכבי ויותר ממכבי, בגבי הווינר מכבי הייתה מעל כולם, ובוא נראה גם הקבוצות האחרות הישראליות מתחילות בשבוע הבא צ'מפיון ליג וכל זה, בוא נראה איך הם יצליחו שמה, שאנו שם את חולון שנראית בינתיים בסדר עם עבודה רצינית וטובה וכל השחקנים התחילו להתאמן ביחד, וירושלים שקצת מג'עג'עת,
קצת מג'עג'עת, היא לא מחוברת
עדיין. אני עדין היום, קוף.
כן, אבל בוא נאמר, אנשים רואים. כן, לא מבינים נכון. כמוך ולא נכון. מקצועים כמוך, אבל רואים שזה לא זה.
נכון.
תיקה, אחת הבעיות שלנו בכדורסל, בטח בהכנות כאלה, חבל שמכבי לא שיחקה את שני הטורנירים.
שלושת הטורנירים. אבל זה לא היה, הטורנירים. היא תכננה את זה טוב, ולא זה לא הצליח מכל מיני.
כן,
היה...
חבל. כי אנחנו משחקים בינינו ובין עצמנו, ואז במפגש עם אירופה, פתאום הכל מתפוצץ לנו
בפרסים, הלם,
כמו
הלם.
בכדורגל.
כן, הלם.
כן, אבל הקטע, כן. תשמע, מכבי זה ביורוליג, והיורוליג היא דרגה בפני עצמה במפעלים האירופיים, ואתה יודע, אני לא משנה לי, הרי אני לא בקה בקורסת האוהד. מבחינתי, כל עוד מכבי תרוץ עם סיכוי סביר להגיע לפיינל 8, זה יופי של דבר, רק לא להגיע למצב שהם ג'עג'עים, אתה מביא כמו צביקה אומר, ונחכה שזה ייגמר, כמו שבעונה שעברה, מחזור 18-19, כבר הבנת שזה לא זה, כי לא היה כלום והיה ים בהפסדים ביתיים. ישמרו על הבית, מתוך 17 המשחקים שיש להם בבית, ישמרו על הבית, אז אתה באחוזים גבוהים מאוד, וגם כמה, בוא נאמר ככה, אם מגיעים ל-18 ניצחונות, אריה, הם חזק בתמונה של ה-8.
כן, אבל אתה מכיר את זה, היום האולם יהיה מלא, וכשאתה מתחיל בהפסדים, אתה מתחיל לשמוע, צביקה, יכול לספר לך...
אבל יש לך 5 משחקים ביתיים בחודש הקרוב.
נכון.
אחד מהם זה ברצלונה, זה נכון. אבל אם אתה פותח 6-1, 5-2, הכי גרוע 5-2, אתה עוד נראה טוב.
נכון.
האוהדים, כרגע הקהל גם אחד רעב, כי בשנה שעברה הוא היה רחוק מהמגרש, שניים גם חז וחלילה הפסד אחד או שתיים לא ישברו אותו, האוהדים כרגע הולכים להדליק את ההיכל, וזה פלוס גדול מאוד, אתה יודע כשההיכל הזה נמצא בטירוף שלו, כמה זה נותן לקבוצה.
כן.
טוב, נו, שכנעתם אותי, הכי טוב לנצח.
בסדר.
כן, לא, לא אימרנו היום, זה לא היה בווינר שלנו, אז
אין לנו בעיה. היום אני לא אכתוב לך על בועות ודברים כאלה, כי באמת, ריאלים, ריאלים. אם בכאשר, תשמע מני, אבל...
דבר איתי בנובמבר.
בחודשים האלה.
נובמבר לא רחוק.
בחודשים. זה כמו השיר שמירי מסיקה, נובמבר. מליניאק, נתראה שבוע הבא, תודה.
ביי.
פרסומות ונשוב עם תופינים לאחר מכן. חזרנו. נדב יעקב, ירוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
ערב מצוין.
בוא נדבר קודם כל על הספר שלך, לא היה כדבר הזה. 330 עמודים, באמת סוג של יצירה, אני חייב להחמיא לך. נכון שאנחנו עובדים ביחד בערוץ.
אני אגיד לך, קוף אמר לי שהוא ניסה ביום כיפור, ולא גמר אותו, כי זה הרבה מדי, זה ספר יותר מדי יבא.
אני אגיד לך למה.
הוא רגיל לספרים דקים.
לא לקחתי איתי פשוט, אתה יודע, משקפי קריאה בגילי לזה, אז התעייפתי קצת.
אז זה באותיות קטנות, זה יהיה הרבה חומר.
כן, כן, זה, בוא נה, נתנו לו פונט, זה בגלל המילים, נתנו לו פונט קטן, מה שנקרא 11. אבל באמת ספר גם אישי, גם מלא ידע של עשרות שנות סיקור של כדורגל עולמי עם דרום אמריקה, מרכז אמריקה, אין מקום, אפריקה, אין מקום שהוא לא נוגע. קודם כל בוא דבר איתי על הרעיון, מתי זה התבשל אצלך?
טוב, כמו שאתה מכיר אותי, וגם האמת שאתה יודע, כולנו אומר, אני ואתה פחות או יותר מאותו דור, אנחנו לא התחלנו בטלוויזיה וברדיו,
נכון.
התחלנו בעיתונות הכתובה. במשך עשרות שנים כתבנו. עכשיו, אני במשך ה-20 שנים האחרונות כתבתי הרבה גם כתבות מגזיניות בבלייזר, שזה היה גם סוג מסוים של כתיבה יותר אישית ויותר חווייתית, וגם שפה קצת יותר כלילה כזאת. ואתה יודע, בשלב מסוים, אחרי הרבה מאוד שנים, אמרתי עצמי, כתבתי המון, אבל אתה יודע, זה יורד בסופו של דבר, זה מי שקרה, קרה באותו זמן, וזהו, זה נעלם אחרי זה, זה לא... היום אנחנו באינטרנט, שאתה, אתה יודע, הכל נמצא ברשת, אבל אנחנו מדברים על... עידן של זה עדיין לא היה...
חלק זה בכתב יד,
בשמה. אתה יודע, יש לי עדיין... שמת נגמר בפח, וזהו, אין לזה זכר.
לא, לא, זה לא, במגזינים האלה של מה שנקרא היוקרתיים עם החומו וכל הדברים האלה. אני שומר עדיין מוניטין של אדם ברוך, זכרו לברכה.
כל הכבוד.
ורון מייברג, בדל לחיים ארוכים, והרבה מאוד אנשים עברו שם. ועדיין אני שומר, אתה יודע, כל מיני מגזינים, שלפעמים אני רואה, אתה יודע, את אדם ברוך כותב על איגרוף למשל. או על NBA שלפני 35 שנה.
תשמע, אני נסעתי לאמריקה להשתלמות, ואז פעם ראשונה באמריקה התגלה לי הבלוק הצהוב, לא היה פה בלוק צהוב אז, ויש לי שם כתבות שלמות מבובי נייט, מזה שהיא... עכשיו, זה לא במחשב, אני לא יכול להכניס את זה למחשב. אשתי כל פעם רוצה לזרוק את זה, ואני עוצר אותה מלזרוק את זה.
פשוט תסרוק את זה. לא, אני לא יודע לסרוק, אבל יש כאלה סרוקים לי.
כן, אבל זה מסובך, גם לי יש מגזינים, והם דחופים בארון למעלה, מי מגיע לזה, איך תגיע לזה?
אשתך כועסת, רוצה שתפנה לה את המקום.
איך ידעת?
כי יש לי אותו דבר אצלי בבית.
תגיד, נדב, אתה היית מאלה שכל פעם שהיו נוסעים אנשים לטורנירים שלא יצאת אליהם, היית אומר, תביאו לי את כל המגזינים באיטלקית, בספרדית, בצרפתית, פרנס פוטבול, כל אלה.
אבל פוני, זה עולם הולך ונעלם.
נכון, אין נהיה.
הכל היום ברשת, אתה לא צריך את זה, די, נגמר. אז משם זה התחיל, מהעניין הזה שאמרתי לעצמי, חבל, היו שם ממש דברים כל כך יפים שכתבתי, וחבל שזה ייעלם בשבילי, אתה יודע, בשבילי. ואז היה הרעיון לקחת את הדברים הטובים ביותר, לא כל, כתבתי המון, אבל הרוב זה שטויות, דברים שאתה יודע, היום נכון, ועוד שבוע זה לא מעניין את אף אחד, אבל יש דברים שנשארים, בעיקר סיפורי חוויות, נגיד, אתה יודע, הייתי ביורו 92, כל הסיפור של דנמרק שזוכה, והכל אישי, אז אתה ראיתי את זה בלייב. עכשיו, אתה גם מנציח את הדברים, או כל מיני חוויות שעברתי, למשל, סיפור שעברתי עם הבן שלי, כשלקחתי אותו לברצלונה, כשהוא בבר מצווה, זה עברו כבר 10 שנים. עכשיו, נכון שאני זוכר פלוס מינוס, אבל אני לא זוכר את כל הפרטים, וברגע שזה עלה על הכתב, זה גם ברמה האישית שלי, הזיכרון הזה חי וקיים אצלי ואצל הבן שלי ואצל המשפחה שלי, וזה כבר קטע שהוא הוא, הוא, הוא סנטימנטלי. עכשיו, אתה אוסף את כל הדברים האלה, אני אספתי את באמת את ה-30 סיפורים הטובים ביותר לדעתי כמובן, וברגע שזה בספר, זה כבר סיפור אחר, לא צריך עכשיו להתחיל לחפש, ומעבר לזה, אני גם משתף את הקוראים, האנשים שבכל זאת מעניין אותם לקרוא קצת מעבר.
היית גם, סיכרת גם, אני לא זוכר אם שידרת מקופה אמריקה,
בוודאי.
שזה בכלל חוויה, כי זה, נכון. אתה גם דובר את השפה.
נכון.
מה באמת הזיכרון הגדול ביותר שלך? כי בוא באמת באירופה. כל הישראלים קופצים, זה כבר הרבה שנים, נוסעים למשחקים באירופה, נכון. אבל הקופה אמריקה הוא סוג של שונה של מפעל, הרבה יותר לאומני ברמה של כל מדינות היבשת.
קודם כל זה שונה, כי זה באמת יותר רחוק. ואגב, ישראלים נוסעים גם לשם, שלא היה חייב ענות, לא היה משחק בברזיל או ארגנטינה שלא פגשתי ישראלים. אבל אתה יודע, אני נסעתי לקופה אמריקה פעם ראשונה ב-1989, עוד לפני שערוץ הספורט בכלל הוקם. זאת אומרת, זה היה בכלל עניין של לכתוב לידיעות אחרונות ודברים כאלה, אבל זה היה חוויה ראשונית להיות במרקנה, 150 אלף צופים, זה היה דברים מתוחפים שכבר לא קיימים יותר. והזיכרונות גם משם וגם מהקופ אמריקה של 91 שיורם ארבל ואני נסענו ביחד לשדר פעם ראשונה עבור ערוץ הספורט, וב-2007 נסענו לוונצואלה, יהודה הרם ואני, כדי לראות את ברזיל נגד ארגנטינה בגמר, טייל בוונצואלה של אוגו צ'אבס, איך אתה מגיע לחורים האלה. אז זה הסיפור, אתה יודע, הסיפור זה לא רק המשחקים, באמת כאילו מה שאני מנסה להעביר וגם בפתיחה הזאת איתכם, הסיפור זה לא הכדורגל עצמו, הכדורגל זה מכשיר לחוויות. באמצעות הכדורגל הגעתי באמת לכל כך הרבה מקומות, פגשתי דיאגו מרדונה בקובה, כל מיני דברים הזויים. ודרך הכדורגל עצמו עברתי כל כך הרבה חוויות, שאמרתי לעצמי, כי הזמן לחלוק אותם עם הקוראים שלי, איך כתב פעם דן בן עמוס עם ששת קוראי או משהו כזה, גם כן זה בימי עיתון חדשות שהייתי שם גם כן איזה תקופה.
כן, אבל אלה דברים, אתה יודע שבאמת צעירים פשוט לא חוו.
נכון.
הזיכרון, אתה גם מועד הפועל באר שבע, אתה זוכר גם את תחילת הדרך באירופה שהייתה רבויה השפלות, כמו של הרבה קבוצות עבריות, למשל רודה וברצלונה, כל הדברים האלה, איזה חותם
זה יש? כן, אבל רוני, הזיכרונות הכי גדולים שלי מהפועל באר שבע, עם כל הכבוד לשנים האחרונות,
זה האליפויות הראשונות.
מה שנצרב זה הילדות, כמו אצלך הפועל רמת גן, זה הילדות שהייתי באמת ילד עם החבר'ה בשכונה, ב-74-75, בשנים האלה עם ברד ונומה ובן דור, זה עולם הולך ונהדר, נעלם. אתה יודע, השבוע, בערוץ הספורט, ביקשו ממני בשבוע שעבר, תביא לנו איזה מישהו, איזה שחקן, אבל אתה יודע, תמיד מביאים את אותם אנשים כדי שיתראינו לקראת משחקים גדולים, זה היה לקראת הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב. אז אמרתי, תשמעו, כל הזמן מדברים עם אביטן, ועם זה, ועם פה, ועם שם. דברו עם אלון בן דור, אמרו, מי? אנחנו לא יודעים מי זה.
לא ידעו שהוא היה בלם נבחרת. בלם נבחרת.
מונטריאול באולימפיאדה, סיפור מדהים שמעבר לעובדה שאשתו נילי נחטפה, הייתה באנטבה וכל זה, זה סיפור אישי, אבל אלון בן דור, מה? אני הייתי בשוק, אף אחד לא יודע מי זה. אז זה חלק מהמורשת שגם אני רוצה להעביר, שהיה בו כדורגל גם לפני ברדה ובוזגלו.
אתה יודע מה אני זוכר? אתה יודע מה אני זוכר מבאר שבע? הייתה פעם ליגה מקומית של צעירים.
בן יעקב, הליגה של בן יעקב.
הליגה של בן יעקב, כל שכונה.
מה זאת אומרת?
כל שכונה הייתה לקבוצה וחליטים.
לא כל שכונה, כל כיתה. כל כיתה. היו מאות קבוצות.
היום כבר אין את זה לצערי. היום כבר הילדים לא עושים את זה.
אז הייתה הליגה שגידלה את הצעירים של באר שבע, שזה גם כן הפסידו.
בדיוק. היום כבר אין, היום הילדים באים עם המכשירים, עם הסלולריים.
כן, כמו שאמרנו, זה עולם הלך ונעלם. זה תקופות שכבר לא קיימות. אבל אני חושב ששווה להנציח אותם, ושווה להזכיר אותם, כי הם חלק מהאנשים בגילנו שכבר באים בימים במרכאות, אבל אתה יודע, זה חלק מהמורשת וההיסטוריה של כל אחד מאיתנו. לך יש את זה באזור שלך בגבעתיים, ולי יש את זה באזור שלי בבאר שבע, ואנשים אחרים יש להם את זה בחיפה, בכל מיני חורים אחרים בארץ. זה לא משהו שצריך לשכוח אותו ולהשכח אותו, להפך צריך לזכור את זה, שגם הדורות הבאים ידעו קצת מורשת.
כן, הלוואי, נדב יעקובי, מחבר הספר, אגב, לא הראשון שלו, לא היה כדבר הזה. רק שיהיה טוב, ורק שיהיו הרבה קוראים, אתה יודע, אולי אתה באמצעות כתביך תוכל ליצור כאן סוג של תרבות ספורט.
תרבות ספורט.
בין אלה שיוצרים אותה. ומה יהיה יהיה. תודה.
תודה לכם.
בהצלחה. אם לא תשלח,
איך תיקח?
טוב, יש לנו פה ווינר 16, בוא נעשה איזה צ'יק צ'אק. פרס ראשון 5 מיליון שקלים, ובואו נתחיל, 6 משחקים ישראלים, מכבי חיפה באר שבע, קוף.
איקס. לא יודע למה אני אומר איקס, באר שבע זה, אתה יודע איך זה.
אתה אומר איקס, אני אומר אחד.
כן.
הפועל נוף הגליל, הפועל תל אביב.
איקס.
אני אומר שניים.
אתה התלהב מהמה, זה מהפועל תל אביב, לא אומר כלום.
לא. בני סכנין, מכבי נתניה.
אחת.
אחת, גם אני הולך על אחד, אולי מכבי נתניה תפתיע. מכבי פתח תקווה, הפועל חיפה, הפועל חיפה מקום ראשון בליגה.
אפשר כפול.
אפשר הכל.
אז נלך שתיים.
אתה הולך שתיים, הפועל חיפה, אוקיי, אני הולך על איקס. ביתר ירושלים, קריית שמונה, וואו 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 וואו, איזה משחק.
אגב, כל הכבוד לביתר שהכרטיסים למשחק הזה, אתה יודע, הם סבירים. כמו שממשם מחשדות וכאלה, אבל זה נדבר אחר כך. בוא נלך פה שתי קבוצות מוכות, בוא נלך פה על איקס.
אני גם הולך על איקס, וממשם מחשדות הפועל חדרה, אשדוד ניצחו בשבוע שעברה פעם ראשונה, פועל חדרה התחילו את הליגה יפה.
חדרה טובה יותר, שתיים.
אוקיי. עכשיו אנחנו עוברים לפרמייר ליג, ברייטון ארסנל, ארסנל התאוששה קצת בזמן האחרון.
כן, אבל לא, אתה יודע, מה שנקרא, למעלה היא לא יכולה להביט, איקס.
כן, איקס, איקס, גם אני איקס. קריסטל פלאס לסטר.
לסטר זה התאומה שלנו של האורדונים.
כן.
לסטר.
לסטר, אתה הולך על לסטר, אני הולך על איקס. ליברפול מנצ'סטר סיטי זה משחק גדול, חבל על הזמן.
אכן.
אני הולך על אחד.
אני אלך פה על איקס.
איקס. ספרדית ראשונה, מיורקה לבנטה.
איקס.
גם אני הולך על איקס. קאדיס ולנסיה, אני הולך על ולנסיה.
ולנסיה, ולנסיה.
גם אתה הולך על ולנסיה.
אופי שקבוצה ולנסיה גם.
ועכשיו, אתלטיקו מדריד ברצלונה.
אתלטיקו.
אתלטיקו, גם אני הולך על אתלטיקו. אלצ'ה, סלטה ויגו.
איקס.
אחד אני הולך. חטף ריאל סוסיידד.
סוסיידד.
סוסיידד, אתה הולך, אני הולך על חטף. ואיטלקית, שתיים אחרונות מאיטליה, בולוניה לציו, אני ראיתי השבוע את לציו בדרבי.
אף על פי כן, נלך על בולוניה, לציו, אתה יודע, זה מעורר בנו כל מיני...
אוקיי, אני יודע, אז אתה הולך על בולוניה, כן. אני הולך על לציו, ואטלנטה מילאן.
אטלנטה.
אטלנטה, אטלנטה, קבוצה טובה, גם ב... גם בצ'מפיון ליג, כל הכבוד, גם אני הולך על אחד.
לא תשלח, איך תיקח?
חזרנו. אנחנו עכשיו עם הפועל חיפה, שניצחה אתמול ב-85-80 את יניסי קרסנויורסק.
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 יניסי זה שם הקבוצה על שם הנחל הגדול שעובר בעיר הזאת, אבל הנה תקף יובל יסביר לך.
כן. וזה קרה ברוסיה, והיא עלתה למשחק המכריע על עלייה לשלב הבתים של היורופ קאפ.
יובל רוסמן. נגד ביירות מגרמניה.
מגרמניה, כן. יובל רוסמן, יושב ראש הפועל חיפה, עדיין שם ברוסיה. אהלן, אני לא יודע אם בוקר או ערב אצלך, שם אי אפשר לדעת בזמנים.
עכשיו עוד 4 שעות מפה.
כן.
אצלנו עכשיו 12 בלילה.
כן, 5 שעות.
אצלנו.
כן.
אנחנו 4 שעות קדימה.
כן. מתי אתם יוצאים משם? זה יכול להותיר איזה...
אנחנו אמורים לטוס מפה ביום שבת, בבוקר.
וואה.
זה מסע לא פשוט. התייעצנו גם לא מעט עם עבדנו הנאמן, צביקה. איך לשלוח?
שלושה ימים אחרי המשחק יישאר?
לא, אבל הם משחקים מחר, ויוצאים שם בשבת, כן, נכון, אבל כן, הם יצאו כן. שלושה כן. ימים קודם, כי אתה צריך לעשות החלפת שעון גוף.
כן.
יום ראשון טסנו, הגענו ביום שני בבוקר, שבאמצע עוד לקחנו בית מלון בשדה תעופה במוסקבה, בהמלצה צביקה,
כן.
יאמר לזכותו, שזה עזר מאוד, ההצעה שלו הייתה טובה, כי הגענו לשם מאוששים יחסית, וכבר הלכנו לאימון ערב, זה לא פשוט פה, התנאים לא קלים, אבל אני חושב שההכנה הטובה...
איך הגרמנים? איך הגרמנים? קודם כל, סליחה, אני רוצה להתחיל קודם. יובל הוא אחד האנשים החולמים שהיה, שהקים קבוצת אוהדים אחרי שהפועל חיפה ירדה מגדולתה וצנחה לליגות הנמוכות, והנה הוא הביא אותה לשחק היום באירופה, עכשיו כבר אנחנו צריכים לנצח את הגרמנים אחר, אם לא זה כישלון.
א', אני לא חושב זה כישלון, כי הניצחון, עצם הניצחון אתמול, אתה בטח שמבין, זו קבוצה מהדרג היותר גבוה במפעל הזה.
מאז קורת שהם לא היו באירופה.
זה 20 שנה כבר, יותר מ-20 שנה.
כמה שנים זה?
32 שנה, במשחק האחרון אני הייתי, זה היה בקזרטה, הפסדנו.
קזרטה זה היה, אי אפשר היה לעבור שם.
איזה אולם.
אי אפשר היה
לעבור שם.
אי אפשר היה לעצור את אוסקאס.
הייתי שם גם עם הפועל רמת גן וגם עם מכבי.
הוא היה מתחיל את המשחק עם 30 נקודות. אם הוא היה מגיע ל-40, 42, זה משחק טוב.
איך אמר לי פעם סימי ריגר שהוא ימין אז את רמת גן, אז היה אוסקאר שמיד שם.
כן.
ניצחנו פה 10, חטף שם 42, אמר לי, run, the whole map. כל מה שאתה צריך לבוא את החצי, אתה צריך לקחת טיים אוט.
עברנו משוכה מאוד גבוהה שגם הרבה אנשים לא האמינו שנעשה את זה, כי זה במגרש הביתי של המערכת, עם שופטים ממזרח אירופה, וכמו שאתה מכיר קוב, זה בכלל לא פשוט.
ברור.
ונצלחנו להפתיע, ואין ספק שמחר באים לשחק מול קבוצה טובה מאוד, מגרמניה, שהיא קבוצה לא פחות טובה מהקבוצה שניצחנו אתמול, אבל אנחנו באים לנצח. הפועל חיפה תגיע למגרש מחר, כדי לעשות הכל, לעשות הופעה טובה, לנצח, אנחנו רוצים לעלות.
אנחנו מאחלים לכם בהצלחה.
צביק אתרי מכיר את ביירות.
ביירות קבוצה לא רעה גרמנית, מהליגה הגרמנית, יש לה כמה זרים טובים,
אסור לזלזל בה, היא מקום חמישי שישי בליגה הגרמנית, הייתה בשנה שברה, עכשיו הליגה התחילה, אבל הם שיחקו רק משחק אחד, כי הם גם יצאו למקום היותר קרוב לטוקיו מאשר למוסקווה.
אנחנו 500 קילומטר ממונגוליה, שתבינו.
יש שם שחקנים, יש שם שחקנים של 2.5 מטר, אולי מישהו יעבור את הגבול.
אבל המזל שלכם שזה עכשיו קיץ, אני הייתי שם בחורף, בחורף זה 30-35-40 מעלות מתחת לאפס, הכל כפרו. כשאתה יורד למגרש מהגשר, למגרש הזה מהעיר, אז אתה, הכל כפו, כל הנהר הזה, היניסי, הוא כפו. אבל בסדר, אז ביירות היא קבוצה טובה, אי אפשר לזלזל בה בכלל, היא גם ניצחה אתמול את המשחק הראשון, ולפחות השופטים לא יהיו לטובת הביתיים, למרות שברבע האחרון, אני ראיתי את המשחק שלכם אתמול, קופמן צחק עליי כשדיברתי ברדיו וראיתי אותו במחשב דרך היוטיוב של פיבה, קלטתם יוצא מן הכלל ברבע האחרון, אני חושב שווייס זה חיזוק, חוץ משמחון שאני מבין שהוא משחק עם רגל שבורה.
ווייס פעם מבאר שבע.
ווייס פעם מבאר שבע הוא קלעי מצוין. ובאמת גם
אני חושב שצריך להגיד מילה טובה לאלעד חסין שהכין את הקבוצה בצורה מדהימה עם הצוות שלו.
אלעד עושה כבר עבור שנה שנייה עבודה טובה מאוד, עשה גם בשנה הראשונה
שעברה. שנה שלישית, צביקה, זה עונה שלישית.
כן, מהליגה הלאומית.
נכון, הוא עזר לקבוצה לעלות ליגה והוא איתנו. יש פה צוות של אנשים מסביב טובים ואנחנו מועדון אחר. אנחנו באמת מועדון אחר בהיבט המשפחתי, ולכן אני חושב שמהמקום הזה, המועדון הזה רק יצמח ויצליח, אין דרך אחרת. כל אחד אתה תחזור להיות אחת מארבע קבוצות הטובות במדינה. זו הייתה המטרה שלי לפני 10 שנים, ואנחנו נמשיך עם זה. ויש פה אנשים טובים כמו רובן אלקס, שהוא מנהל מקצועי, שעוזר, ואין ספור ספונסרים מדהימים, כי אין לנו עירייה. ושוב אני אומר, רק ספונסרים מדהימים.
איך עיר כזו כמו חיפה, תגיד לי, איך עיר כזו כמו חיפה, שבאמת, אתה יודע, חיכתה כל כך הרבה שנים, בעונה שעברה היו לה שתי קבוצות, עכשיו הפועל היא הבחירה, מכבי בליגה השנייה, לא תומכת במועדוני ספורט. יקל ישרה לא צריך את התמיכה שלהם. אתה יודע מה, גם לא יואב קץ. אבל ענפים אחרים.
כדורסל צריך.
אני יכול להגיד לך, קוף, אתה תהיה באלם. אנחנו לא מקבלים תמיכה, ואני משלם 250,000 שקל על האולם ואחד עצמו ברוממה. לי עוד ההבטחה, תוסיף את ההבטחה, אני גומר ב-450,000 שקל בשנה. כלומר, אם לא הספונסרים המדהימים, מיקי שלוסר מביג'ו לעצר, ורובן, ומשה מילר, ודורון קימלו, ויאיר לוינשטיין, אני לא מצליח, אני כנה ואומר, לא מצליח. זה אנשים שאוהדי הקבוצה שמאמינים בחזון של עמותת אוהדים. וזה מהמקום הזה, אנחנו יוצרים את הדבר הזה.
מוסמן, תצליחו, אנחנו חייבים לסיים. המון תודה,
תודה מחכים רבה, מחכים מעריך להצלחה. את העזרה ואת התמיכה, תודה רבה לכם.
לסק ביתרון 1-0 על מכבי תל אביב, לא שמתי לב קודם מי הבקיע, איך הבקיע, אבל זה המצב כרגע, ואנחנו בדקה ה-13, נכון?
כן, מכבי, הגנה בושה.
הגנה שהיא קצת, זה לא ראיתי בתשער, הייתי עסוק פה בזה, אבל מצב לא טוב, ובוא נאמר שאני מקווה שלפחות ישבו. במצב הזה, זהו זה צביקה, נלך הביתה, נראה את הרשימה של השופטים לבית משפט העליון.
הרשימה לא אומרת כלום.
גם לי לא אומר כלום, ולא יהיה, לא היה כלום, ולא יהיה כלום, והכל אותו דבר. בהצלחה לקבוצות שמשחקות הערב,
כדורגל וכדורסל. התוכנית חזרה, יאללה.